בכל יום נתון, פרק 39. דסקל, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
אנחנו הולכים לדבר על שוק העברות השחקנים. אנחנו מדברים על שמועות, כי זה מה שעכשיו מעסיק את כולם. וצריך לשים קונטקסט לשמועות האלה. אני יודע שאנשים שונאים ספקולציות וכאלה, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. ואנחנו הולכים לשים את הספקולציות.
אנחנו אוהבים ספקולציות, נכון?
בטח, אנחנו כל הזמן בספקולציות.
אנחנו חיים בספקולציות.
כן.
אנחנו הולכים לדבר על העברות בשוק הכדורגל, אנחנו נדבר קצת על השמועה שהפכה למציאות, קרב ענק בעולם האגרוף שנדבר עליו קצת.
כן.
בחלק המרכזי של הפרק נדבר עם מעיין אפרת על...
מעיין אפרת האדירה.
האדירה.
זה השם המלא שלה.
נכון, זה השם המלא. אנחנו נדבר על ה-NBA, על סדרת הגמר, קו השיער של לברון, כל מיני נושאים כאלה. חכו, יהיה מעניין.
אתם יכולים גם לקפוץ
ישירות לשם אם לא בא לכם על ספקולציות ועל UFC ועל דברים כאלה. רק לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר לכם שהפרק הזה הוא גם חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכל זה גיקונומי עצמה, שבה אני ודורון ניר מערכים בכל שבוע מישהו לשיחה לא קצרה או לארוחה ולא מצונזרת. שבוע אירחנו בחור בשם יהושע גורטלר, שהוא גם הומו והוא גם דתי והוא גם בעד פורקס. היה שיחה, האמת, הרבה יותר מעניינת ממה שחשבתי.
יש לזה קשר שהוא הומו ודתי ובעד פורקס?
לא, והוא גם משפטן מאוד מאוד רציני, שותף במשרד עורכי דין נורא גדול. באמת היה שיחה מעולה, ויש את ציון 3 שבה אני ויוני פשוט דיברנו כמה אנחנו שונאים בנבחרת ישראל.
וואי, זה היה פודקאסט מצוין בגלל שם.
הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה?
קודם כל כן, וגם בגלל שפשוט, כאילו כשמסתכלים על נבחרת ישראל, אנחנו מצטערים שאנחנו מדברים על נבחרת ישראל בפודקאסט על ספורט. כשאתם מסתכלים על ה... כשהייתי במשחק, פשוט לא מבין מה, למה? כלומר, נבחרת ישראל, מדוע? כאילו, אתה פשוט מסתכל ואתה אומר, למה? כאילו, למה הם הגיעו? למה הם משחקים? למה זה קיים? למה אנשים הגיעו? היה לי חבר ששילם שם 250 שקל בשביל לראות את המשחק הזה, אמרתי לו, תגיד, דוד, מה נסגר איתך? אז באמת,
כאילו, אז תשמעו את הפרק לציון 3.
ממש תשמעו את הפרק.
יאללה, בוא נתחיל עם העברות כדורגל. המתכונת היא כזו. אספנו כל מיני שמועות שהן עדיין רלוונטיות, שהן עכשיו על הפרק. נדבר עליהן. ופשוט נגיד מעניין, לא מעניין, ומה בעצם הולך לקרות עם זה.
ניתן לזה דירוג, כמו שביל סימונס עשה בפרק שלו לגבי דברים שעשויים לקרות, הוא נתן להם דירוג מ-1 עד 10, שנגיד 8 מ-10 זה עשוי לקרות, 2 מ-10 לא עשוי לקרות, אבל
אוקיי.
זה יש סיכוי.
אז השוער הכי מדובר כרגע בעולם,
ז'אן לואיג'י
דונורמה. ממילן, הילד עדיין לא בן 20, והחליט שכבר עכשיו שכר של מיליוני יורו בקבוצה שהוא עד מגיל 0, לא מספיק טוב לו, יש לו איזה בחור בשם...
אני לא חושב שהוא עד אותה מגיל 0 דרך אגב, אני חושב
זה
שהוא...
זה היה הדיבור, לא?
זה היה הדיבור של מילן, אני חושב שהוא עד את נפולי, הוא כאילו עם האזור שמה.
דרום איטליה.
והוא כמעט חתם באינטר, ואז בסוף הם החליטו ללכת למילן.
בכל אופן, יש לו סוכן שחקנים, מה שנקרא, בגבוה, מנוריולה.
מנוריולה.
שלוחש לו...
שלטן, פוגבה.
כן, שלוחש לו שהגיע הזמן לעבור לקבוצה אחרת. ובמקרה, השמועה אומרת שיש לו איזה קבוצה בשבילו, כי אחד יוצא, אחד נכנס, זלטן כבר לא ימשיך במנצ'סטר. אז יש מקום פנוי.
לא, לא. זה 1 מ-10. הוא לא יגיע למנצ'סטר יונייטד.
למה? אם דחיה עובר למדריד?
לא, דחיה לא יעבור למדריד. אם כבר דונורמה, הסיכוי שהוא יעבור למדריד יותר גבוה, בגלל שאנשים באיטליה ובמילן אמרו לגזטה דלה ספורט שהם מרגישים שמי שמאחורי הסירוב חוזה שלו זה מדריד. אם ריאל מדריד מביאה אותו, זה מאוד מסתדר עם האסטרטגיה הכללית שלהם, של להביא שחקנים מאוד צעירים, אפילו אם זה עולה הרבה כסף.
מה קיילו נאבס צריך לעשות בשביל לשמור על התפקיד שלו? מה זה הדבר הזה?
בעיקרון, השחקנים וזידן הגיעו לפלורנטינו פרס ואמרו לו, אנחנו רוצים שנאבס יישאר, ואל תביא דחיה. אבל אם הם יכולים, אם המועדון הזה יכול להביא שוער לא ל-10 שנים, זה שוער ל-15 שנה.
20. תראה נכון.
אתה יודע מה, לגמרי. הוא יכול להביא 20 שנה, אז עם כל הכבוד לקיילור נאבס, יש שוער ל-20 שנה. וזה אותו דבר עם אמבפה, שאנחנו גם נדבר עליו. אבל אני אומר שהסיכוי שהוא יגיע לריאל מדריד הרבה יותר גבוה מאשר למנצ'סטר יונייטד.
למה?
אני שם את זה בגלל שריאל מדריד זה המועדון הכי גדול בעולם, כל אחד רוצה לשחק עבורו. מינו ראיולה יודע ששם הוא יקבל את הכסף הכי טוב, יקבל את המעמד הכי טוב.
מה, מנצ'סטר לא יכול לשלם לו ביג בקס? תמיד, בליגה האנגלית שראינו השבוע שאברטון מחתימה שוער, שאני מוכן להתערב שהרבה אנשים בעולם לא ידעו שהוא כזה טוב.
ג'ורדן פיקפורד.
ג'ורדן פיקפורד, ב-30 מיליון יורו פאונד.
פאונד.
פאונד, 30 מיליון פאונד. אברטון.
אוקיי.
אז מנצ'סטר לא יכולה לשלם 80, 70 על דונורמה?
קודם כל זה שונה, כי דונורמה...
דונורמה, סליחה.
דונורמה מסיים את החוזה שלו ב-2018. בגלל זה היה את הדרמה הגדולה של האם הוא יעריך או לא.
מה שאומר בעצם שמילן תמכור אותו, בטוח.
כנראה, בשביל לא לאבד אותו בחינם בשנה הבאה, בחינם או אם עבור סכום מסוים שהוא פיצויים. מה שזה אומר זה שהוא יהיה יותר זול מפיקפורד שחתם בסוף 2016 על חוזה חדש בסנדרלנד ל-4-5 שנים.
ואז יותר קשה בעצם להוציא אותו מהקבוצה, אבל הוא לא ירד ליגה וידה, ידה, ידה.
בדיוק. אז אנחנו מדברים על סיטואציה שונה. אגב, פיקפורד נחשב כאחד משוערי העתיד של נבחרת אנגליה, ואנחנו יודעים שהשוערים האנגלים הם לא נוראים, והם טובים, ובאברטון הוא ימצא מקום מושלם לגדול בו, להמשיך לגדול בו ולהיות טוב. הם עכשיו הביאו את קלאסן, יש דיבורים על ניאנג, יש דיבורים על כל מיני שחקנים אחרים. אבל דונורמה וריאל מדריד, לפי דעתי, זה מה שדיברו במילן כבר בינואר שעבר, על זה שיש דיבור, על זה שריאל מדריד מתחילה לרחך סביבו. יותר מזה, כל השחקנים לשעבר ששאלו אותם, שאלו אותם לגבי דונורמה, יובנטוס. וגם פה אמרו, אוקיי, אנחנו מרגישים שיובנטוס פה בוחשת בעניינים. יובנטוס חבורה של גאונים בכל מה שקשור להביא שחקנים.
לא מורידים את הרגל מהגז, תראה, רק הפסידו את ליגת האלופות כבר, החתמה עצומה, שלפי דעתי החתמה מדהימה.
של קוסטה?
כן, הם נהיים הקבוצה הברזילאית של אירופה.
אוקיי. איזה קבוצה? מי עוד ברזילאי? דני אלווז?
דני אלווז.
אסנדרו?
אסנדרו, עכשיו קוסטה. אנחנו רואים פה, מה, שלושה שחקנים מבחרת ברזיל?
דני אלווס כבר לא כל זה בנבחר, okay, אבל אוקיי.
היה לי רבי. היה לי רבי. מי הרבי? טוב, אני אצטרף להסתכל לראות שלא
יש עוד. להם את דיבלה איגואין שהם
ארגנטינאים.
קוואדרדו שהוא קולומביאני. בקישור יש להם את פיאניץ', שאגב, אנחנו נדבר עוד מעט בגלל שזה, יש לנו את וראטי על הדבר, יש את חדרה ויש את הבלמים האיטלקים המצוינים. אם להביא, כאילו יש דיבור שיובנטוס רוצה את ווצ'ניך מרומא, שהוא שייך לארסנל, יובנטוס הציע עליו 5 מיליון יורו, ארסנל סירבו, הם רוצים 15 מיליון יורו. אם ווצ'ניך מגיע, אז דונורמה לא יגיע, כן? כי בעצם בופון הולך לטפח אחד מהם כביכול כיורה שלו. בופון אמר שהוא יפרוש אחרי מונדיאל 2018, זה אומר שיובנטוס חייבת מחליף כבר עכשיו. אז האם דונורמה יעזוב? סביר להניח שזה יקרה. אני נותן לזה 8 מ-10.
8 מ-10? מה משאיר אותו? למה זה לא 10 מ-10? אם הוא סרב לך...
בגלל שיהיה מועדונים שלא יסכימו לשלם כסף גדול לשחקן שהם יכולים לקבל בחינם בשעה...
לא, אבל כמו שאתה אומר, זה השקעה ל-20 שנה. מתישהו הגריד יגבר על...
אני לא יודע, בגלל זה אני נותן 8 מ-10, שזה סיכוי סביר מאוד שהוא יעבור. אוקיי, אתה יודע מה? 8.5-9. 9 מ-10, כי אין דבר כזה 10 מ-10. אז 9 מזה, אני נותן 6 מ-10 ליובנטוס ו-8 מ-10 לריאל מדריד.
אוקיי, קיבלתי את העניין הזה. אלכסי סנצ'ז עוזב את ארסנל ומגיע דווקא לסיטי.
אוקיי, אז ככה, יש דיבור מן הסתם ארוך עליו, גם הוא מסיים את החוזה שלו ב-2018, מה שמראה שארסנל, איך שמנהלים את הסגל שלהם זה ביזיון, כי גם אוזיל וגם אלכסי סנצ'ז מסיימים את החוזה שלהם ב-2018, ולא חידשו אותם, גם אוקסלי צ'מברליין, זה פשוט ביזיון. זה אומר שהמחיר שלו מוגבל לרמה מסוימת. גם ביירן מינכן הסכימו לשלם את ה-45-50 מיליון יורו שארסנל רוצה, אפילו 60 מיליון יורו. אבל ביירן מינכן, לפי הדיווחים בבילד ובקיקר ובמקומות אחרים, לא מוכנים לשלם את השכר שאלכסי סנצ'ז רוצה.
מדובר על 300 אלף בשבוע, משהו כזה.
משהו בסביבות ה-25 מיליון יורו בסך הכל שהם צריכים לשלם על שחקן לשנה אחת, הם הגיעו למסקנה הזה. זה אומר שארסנל, או שתמכור אותו יותר בזול לביירן מינכן, אני לא רואה את זה קורה, או שתיאלץ למכור אותו למנצ'סטר סיטי או צ'לסי.
הוא ממש שחקן של ביירן. אתה יודע, הוא קלאסי ביירן. הוא נראה כמו בנם שכזה מחויב לניצחון, שיצדיע במו... סתם לא. לא, אני לא אמרתי את זה.
ביירן זה המועדון היהודי של גרמניה.
כן, כן, כן. אבל הוא באמת, הוא נראה שחקן של ביירן, אתה יודע.
יש גם את וידל שם, הצ'יליאני, שעובד קשה בשביל להביא אותו וזה.
כן, אבל זה לא עניין של שפה, יש הרבה דובר ספרדי, אתה יודע, זה עדיין...
בסופו של דבר, אתה לא יכול להגיע ולהכניס את אלכסיס סנצ'ז על חוזה שהוא יותר גדול מכל הכוכבים הגדולים שם, ואני חושב שבבייר הם מבינים את זה, ולכן הם לא הביאו את זה. מנצ'סטר סיטי, פפ גוארדיולה אומר שהוא מוכן ממש להתאבד עליו, לפי הדיווחים. מנצ'סטר סיטי שיש להם מלא כסף, הם יכולים להוציא כסף, והם יכולים גם למכור שחקנים, יש להם הרבה נכסים למכור בשביל להביא כסף שיעזן אותם מבחינת הפייר פליי הפיננסי, שאתה מחייב אותך להיות מאוזן תקציבית כביכול. אז אלכסיס סנצ'ז עוזב את ארסנל, הייתי נותן איזה 8 מ-10.
8 מ-10?
כן, 8 מ-10 שעוזב את ארסנל. הייתי נותן לזה 6 מ-10 למנצ'סטר סיטי ו-7 מ-10 לבאיירן מינכן.
סתם בגלל שאתה אומר שארסנל מאוד ינסו לא למכור אותו, כן. כדי לקבוצה אנגלית אחרת, כן. כי זה יכאב מדי לראות אותו כובש באייבורי.
כן, לא
אייבורי.
אייבורי אף אחד לא יכבוש יותר.
נכון, בייחוד
באמרץ. אתה לא ישנת.
לא, די, זה היה שאתה מצטער.
לא, את אחד זה
של סיטי, מן הסתם.
אז בכל מקרה, אני, תראה, בסופו של דבר, ארסנל זה מועדון שהוא מועדון עסקי, זה מועדון עם, שזה חברה בעם, אוקיי? אפילו לא, זה חברה שנסחרת בבורסה, והם צריכים להביא הכנסות, והם לא יהיו מסוגלים לראות שחקן עוזב בחינם. בטח שכל השנה תהיה ספקולציות לגבי העתיד שלו, והאם יחתום, אך לא זה, לא. אני לא רואה את זה קורה, ולכן הם בסופו של דבר יצטרכו לחתוך את העניין הזה ולקבל את הכסף, ומה שנקרא לקבל את הכסף ולקוות לטוב. יש עוד המון שמועות על ארסנל ומי הם יביאו ומי הם לא יביאו, וזה נורא נורא תלוי במה שיקרה עם אלכסיס סנצ'ז. ארסן ונגר כאילו נורא רוצה
ומסות אוזיל.
אם אלכסיס סנצ'ז עוזב, אז מן הסתם יהיה לחץ מאוד אדיר להחתים שחקנים. הם כאילו מדברים על קיליאן אמבפה, שאני לא רואה.
חכה שנייה לפני שאתה ממשיך.
כן,
אחת השמועות, אפילו לא שמתי אותה נראה לי ברשימה שלנו, כי זה נראה לי מטופש בעליל, ליברפול מקבלת את צ'מברלן בתמורה למלנת אלפים כסף, איזה 40 מיליון, 50 מיליון, יש איזה מספרים, כאילו אומר, הם ראו את השנה הזאת? מה, הם ראו מה הולך בארסנל? כאילו מה...
קודם כל, צ'מברלן הוא אחד מהשחקנים היחידים נגיד בארסנל שיצא ממש טוב מהעונה הזאת, כי הוא מצא את עצמו...
הוא פתח סבבה, הוא היה באמצע ירידה, ואז הוא סיים סבבה.
הוא מצא את עצמו ממש בשיטה של השלושה בלמים, שהוא על צד ימין ושורף את צד ימין.
ועדיין?
אוקיי, הוא מסיים את החוזה שלו ב-2018, ולכן אני לא רואה את זה... לא ישלמו עליו מיליונים, כן, זה בלתי
ישלם. ליברפול, פחות או כל שחקן שדיברו עליו, ויש לו עוד שחקנים ברשימה שאנחנו מדבר עליה, כולם משום מה עם 40 מיליון, זה כאילו העיתונאים בצפון אנגליה, יש להם מספר אחד, וכזה תבנית של ליברפול מוכנה לשלם 40 מיליון, על.
כן.
בוא נראה.
אני חושב שצ'מברלין, גם היה דיווחים בדיילי מירור, שיחסית מקורב לארסנל, בחדשות הטובות לפחות, שהוא מוכן לחתום על חוזה, והוא רוצה להישאר באנגליה ובלונדון ולבנות את עצמו. אז אני כן רואה אותו דווקא נשאר, כלומר באחוזים גבוהים בארסנל. אוזיל ואלכסיס סנצ'ז, קודם כל לפי דעתי הם תלויים אחד בשני. אם אוזיל, אם סנצ'ז עזב, ככל הנראה שגם אוזיל יעזוב. לאוזיל אין את אותו רשימת קונים שיש לאלכסיס סנצ'ז, אבל אני בטוח שאתה יודע, היא תהיה את הקבוצה שמוכנה לקחת אותו, נגיד, אתה יודע, באופן
מסתיר. אז בוא נדבר על אוזיל, מה הסיכוי שהוא יעזוב? אין שמועה קונקרטית, אבל מה...
אין שמועות קונקרטיות, אבל אני חושב שזה מאוד אפשרי שהוא יעזוב לביירן מינכן.
אני דווקא רואה אותו בתור, באחת הקבוצות הצרפתיות.
מה, פריס סן ז'רמן?
מונאקו?
פריס סן ז'רמן, יש דיבור על חמאס רודריגז, שזה הפרויקט הבא שלהם, שאנחנו נדבר על זה גם כן.
תשמע, אני חושב שמונאקו, עם כל הכסף שהיא תקבל, תצטרך גם לקנות, לא רק לגדל שחקנים, אם היא רוצה לשמור על האליפות.
מונאקו לא תצליח להביא את שחקן כמו אוזיל.
מה, בגלל הפייר פליי, בגלל כל העובדה שהיא מועדון יותר קטן?
כן, בגלל הפייר פליי ובגלל האסטרטגיה של המועדון.
לא, אסטרטגיה, אבל אתה יודע, מתישהו, אם אתה מאבד כל כך הרבה כוכבים בבת-אחת, אתה לא יכול באמת להאמין שתקבל שוב כזה בציר טוב של שחקנים נהדרים.
אני חושב שגם הוא לא מתאים כל כך לסגנון שז'רדים, שחתם על חוזה, המאמן שחתם על חוזה עד 2020, יכול, אני לא חושב שהוא זיל כל
כך. אז בוא נדבר על שחקן שכן היה יכול להשתלב, אבל זה כנראה שהוא לא יגיע לשם, מרקו וראטי.
מרקו וראטי, יש דיבור חם מאוד על ברצלונה, הוא עצמו אוהד יובנטוס, ויובנטוס לפי דעתי רכחו שם, במובן אמיתי, כן, לנסות להביא אותם.
איפה יכול להשתלב ביובנטוס?
בדיוק, אם וראטי מגיע ליובנטוס, אז הם חייבים למכור את פיאניץ', כי פיאניץ' משחק בעצם בעמדה של וראטי, ואתה יודע, צריכים לשנות את כל ה... קונספט של הקבוצה בהרבה מובנים.
זה גם נראה לי שבר לאגו, יש שם כבר את דיבלה, ויש שם כל זה, איפה, אתה יודע.
לא, פיראטי ודיבלה הם יכולים לשחק ביחד וזה.
תפקידים שונים, אבל אתה יודע, מי יהיה, אתה יודע, שם אתה רוצה היררכיה של כוכבים, ובמקום, אין אם כן את הברצלונה או ריאל, שבה כולם כוכבים.
לא, אבל בברצלונה גם יש היררכיה, וגם בריאל יש היררכיה. אני חושב שפיראטי, הדיבור שהוא מגיע לברצלונה, יש מלא מלא דיווחים על זה בעיתונים הקטלונים.
על תקן הבאת לנו בראש, אז ניקח אותך.
משהו כזה, פלוס דיווחים גם בתקשורת הצרפתית, שהיא טיפה יותר אמינה מהתקשורת הספרדית במובן הזה, שוויראטי והסוכן שלו ממש אמרו לפריס סן ז'רמן, תקשיבו, אנחנו אוהבים את המועדון, אבל אנחנו רוצים לעזוב, אנחנו רוצים להתפתח, אנחנו רוצים לשחק בליגה אחרת. וויראטי מתאים בול, כשאתה חושב על זה, לברצלונה ולסגנון משחק שהם רוצים. אם הוא ישתלב עם בוסקץ, אתה יודע, זה יהיה מעניין, כי וראטי עמוק מאוד ובוסקץ עמוק מאוד, אבל...
זה יכול... ראינו מה הבעיה שקורה, בוסקץ נפצע. כן. ראינו כמה ברצלונה... אתה יודע, בוסקץ, ארגיובלי, השחקן הכי חשוב ברצלונה אחרי מסי.
כן. אני חושב שוראטי כאילו כביכול מגיע יותר לכיוון, הולך להיות האינייסטה הבא, יש לו את הכישורים לזה, כישורי כדרור אדירים, כישורי מסירה אדירים.
אני עדיין, אתה יודע, בסדר, בוא, אינייסטה יש אחד מה שנקרא, אני רוצה לראות את זה קורה.
נכון, אבל אני חושב שאם וראטי עוזב את פריס סן ז'רמן, אז זה לברצלונה. יש, היה גם דיבור על זה שהוא נפגש עם מסי באיביזה, והם ישבו ביחד ודיברו, כמובן
שמסי אישר אותו, אתה יודע, הידיעות האלה, שאתה אומר,
מסי מאשר את הדברים האלה.
כן.
אין לי ספק בכלל, כשהוא חותם, הוא אמור לחתום על חוזה חדש, בשיחות האלה הוא אומר, תקשיבו, חברים, אני רוצה ככה וככה. הוא בסטאר הזה, הוא בסדר גודל הזה, אתה יודע, זה שחקן שאתה הולך להוציא עליו 60 מיליון יורו.
ואתה רוצה לשכנע אותו לקחת את ה-60 מיליון יורו שלך.
כן, אז אתה אומר, אנחנו רוצים זה. היה לברצלונה ממש קושי השנה עם הקישור שלהם, גם רקטיץ' לא פגע, גם אנדרי גומש לא פגע, אז הם רוצים לפגוע בול בעניין הזה, לפגוע בול זה וראטי. כמה אני נותן לזה? אני לא יודע אם פריס סן ז'רמן מוכנה לשחרר אותו, זה גם המון פגיעה באגו. בוא לא נשכח שפריס סן ז'רמן בבעלות קטרית כרגע. קטר בבעיה, דיפלומטית.
אין פוליטית. אוכל בסופר.
יהיה אוכל.
זה באמת בעיה.
זה בעיה ופגיעה באגו שלהם. כלומר, לקיחת השחקן הכי חשוב שלהם, נגיד, מלבד קוואני, ואחרי שהם הפסידו את האליפות למונקו, זה משהו שכן משפיע על הדברים האלה. אז אני לא בטוח שפריס סן ז'רמן כן תהיה מוכנה למכור את וראטי, וככל הנראה, לפי דעתי הוא יישאר, אבל אם הוא עוזב, אז 6/10 לברצלונה אני נותן בסופו של דבר. יכול להיות שהוא יישאר עוד עונה, ואז יובנטוס תיכנס לעניין, והוא עד יובנטוס, והוא רוצה לשחק ביובנטוס, הוא אמר את זה, והקבוצה, כל המשפחה שלו עד את יובנטוס, אבל... אני כרגע זה 6/10.
אוקיי, שמועה הבאה, השחקן האהוב על הבן של בונוצ'י, מי שהוא הבלם הכי טוב בעולם, והבן שלו עדיין מעדיף את החלוץ של היריבה העירונית, אנדריה בלוטי, מטורינו, האם יעבור למילן בפאקינג 80 מיליון? זה היה המספר שנקבו בו?
מילן כבר הוציא 99 מיליון יורו על שחקנים העונה. אני אגיד לך משהו, הפגיעה העיקרית, כי השחקנים הם שחקנים טובים, מוסטקי, הבלם, ריקרדו רודריגז,
אוקיי,
כן, שהוא המגן השמאלי, הם שחקנים, ועוד גם את, הם הביאו שחקנים סבבה, אני לא יודע אם זה השחקנים, קאסי, הקשר, אני לא יודע אם זה אלו השחקנים שיעזרו להם לעקוף את רומא ונאפולי, שלא לדבר על יובנטוס.
שיתחילו באינטר.
אבל הם הוציאו, בדיוק, הם הוציאו, לא, הם עקפו את
אינטר. לא, שיתחילו עם, באמת, אתה יודע, אינטר יכול לחזור עכשיו, בעלות חדשה, ידה, ידה, ידה.
הם שחקנים סבבה, אני לא יודע אם זה בדיוק השחקנים, אתה יודע, שהם ישדרגו את הקבוצה לרמה כזאת שמילן חזרה, כמו שאומרים, פגיעה מאוד רצינית שדונורמה לא ממשיך, ובלוטי, הם צריכים לגייס יותר מ-100 מיליון יורו בשביל להביא אותו. גם מבחינת שכר וגם מבחינת סכום העברה. הסעיף יציאה שלו זה רק לקבוצות מחוץ לאיטליה. הוא עצמו אומר שהוא לא רוצה לא כל כך לעזוב את טורינו. אני לא רואה אותו מגיע למילן, פשוט לא רואה אותו. שוב, הכל יכול לקרות, אז לכן אני נותן איזה 4.5 מ-10, כי זה עדיין יכול לקרות. וצריך לזכור שמילן קנו חלוץ, חלוץ טוב מאוד. שוב, אני לא יודע אם זה החלוץ שישדרג אותם, אבל 38 מיליון יורו על אנדרה סילבה.
גם צריך להגיד מה המטרה. המטרה של מילן עכשיו היא לחזור להיות רלוונטית. אף אחד באמת לא מצפה ממנה להתחרות ביוב ראש בראש.
עדיין.
כי רוב אירופה לא מסוגלת. אם ברצלונה לא עשתה את זה, כנראה שגם מילן לא תעשה את זה השנה. אבל הם צריכים לבנות קדימה. היא כנראה עם שוער חדש, ויש להם עוד שוער בקנה.
אני חושב אבל גם שמילן, הבעלים הסינים שלהם, צריכים להחזיר עד סוף 2018, הם צריכים להחזיר הלוואה מאוד גדולה. אז אני לא אתפלא אם באמת הם ימכרו גם המון שחקנים, מלבד להביא המון שחקנים. ושוב, מבחינת התפיסה, אתה יודע, 99 מיליון יורו שהם הוציאו על רכש בחודשים הראשונים של שוק העברות, זה מרשים, אבל זה יותר, בוא נגיד, לא הצגה, אבל זה יותר הצהרת כוונות, ולא בדיוק, זה לא בדיוק שהקבוצה פה באמת משתנה והולכת להביס עכשיו קבוצות באיטליה.
אז בוא נדבר על היריבה שלה, מרומא, מעיר הבירה, מוחמד סלח, הכוכב המצרי הגדול שלה, עדיין לא בן 25, שחקן אדיר, הגול הזה שלו באליפות אפריקה, גול השנה מבחינתי, פצצה, מאז רוברטו קרלוס, לא היה דברים כאלה, פחות או יותר, עובר לליברפול מדברים, מדובר על איזה 35-40 מיליון.
מנסים עכשיו לשחות את זה, אני חושב שזה די סגור כבר בין סלח לליברפול, מנסים לסחוט את זה, מונצ'י מנסה להרוויח יותר כסף, מונצ'י זה המנהל הספורטיבי של רומא.
שהגיע מסביליה.
כן, רומא תצטרך למכור, בגלל עניינים של כסף, הם גם כן בבעלות אמריקאית.
וכנראה שסלח רוצה לעבור לליברפול.
וככל הנראה יש, אתה יודע, הסכמה, גם בליברפול הוא יקבל הרבה יותר כסף, גם, אתה יודע, זה ליברפול בסופו של דבר, זה אין מה לעשות, זה טיפה יותר מרומא.
זה קלופ. זה ליברפול, כן.
זה הרבה דברים, אז אני חושב שזה 9-10.
זה ליגת אלופות?
זה ליגת אלופות, גם רומא זה ליגת אלופות. רומא עלו השנה ליגת אלופות, כאילו אוטומטית.
זה השנה האחרונה שבה עדיין יש את הניסוי הזה, שבה קבוצות ישראליות יכולות להגיע, נכון? זה משתנה שנה הבאה הרי?
שנה הבאה ארבע קבוצות מאיטליה יעלו.
אוטומטית?
אוטומטית.
וגם לאנגליה?
שלב הבתים, יהיה לך 16 קבוצות מאיטליה, גרמניה, אנגליה וספרד.
השנה 5 קבוצות מאנגליה.
כן, השנה 5.
פוטנציאלית.
פוטנציאלית, כן, הם צריכים, ליברפול צריכה לעבור. אני חושב שליברפול עשתה כמה טעויות בשוק העברות השחקנים בשנים האחרונות, אז הם רוצים להביא שחקן מוכח. מוחמד סלח הוא שחקן שאולי נכשל בצ'לסי, אבל כמו שקווין דה ברוינה נכשל בצ'לסי.
נראה לי הרבה יותר מרגש מאשר צ'מברלין.
כן, כן, אין ספק.
זה אותו סכום, אותו סכום. תפקידים לא כל כך שונים, דובר פה...
נכון, וגם סלח הוא חתום לחוזה הרבה יותר ארוך ברומא, אז מן הסתם הוא שווה יותר כסף לשחרר אותו. אני חושב שמונצ'י עכשיו מנסה לסחוט את ה...
אתה חושב שסלח יכול להשתלב עם קלופ? הוא לא שחקן שעושה גגן פרסינג. הוא לא שחקן ששומר, הוא שחקן התקפה כמו פעם. הוא שחקן שעושה בעיקר התקפה ברומא, שמסתמך על קשרים אחוריים מדהימים.
אבל גם ברומא הוא עשה עבודה הגנתית לצד ג'קו וכאלה, אז אני כן חושב שהוא יכול לעבוד.
כישרון התקפי מדהים.
גם סלח יודע גרמנית מהתקופה שלו בבאזל, אתה יודע, קלופ. יש שם כמה חיבורים שאני רואה את זה עובד, ואני חושב...
אתה זוכר, מידו שיחק בליברפול?
לא, מידו שיחק בטוטנאם.
בטוטנאם, נכון.
ובמידלסבורו.
אז אתה יודע, השחקנים מצרים כבר שיחקו באנגליה, אני חושב מבחינת ליברפול, אולי זה אפילו הזדמנות לפרוץ לשוק הערבי עם חולצות, אני יודע מה, קצת העדה בשוק המצרי, שהוא כריכות גדול, לא יודע מה.
אני לא חושב שהם חושבים ככה, אבל כי הם לא, אני לא חושב שהם חושבים ככה, מן הסתם זה... זה יכול לעזור, אבל הם לא יביאו את מידו, את סלח בשביל שהם קוראו חולצות.
הוא פשוט שחקן צעיר, שחקן נהדר, אין פה מה הרבה לדבר על זה מעבר. ליברפול צריכה שוב כוכב ענק. הפעם היחידה שהיא באמת הייתה קרובה לאליפות הייתה קשה עם סוארס, עם איזשהו שחקן התקפה מדהים שבאמת ניצח לת המשחקים האלה נגד הקטנות שהיא לא הצליחה לנצח השנה. אם לא יהיה לה כזה, היא שוב תילחם על להיכנס לארבע הגדולות, לא, אין פה מה...
הם צריכים איכות. ליברפול צריכה שחקנים...
שובר שוויון כזה.
בדיוק, כי המאמן שלהם הוא מאמן מצוין, אולי הכי טוב בליגה, יחד נגיד עם קונטה. אוקיי, אבל
הם חייבים... פאפ, בואו נספיד את פאפ יותר.
לא, אני אומר, אולי הכי, אחד מהטובים, זה ליגה
מבחינת... בואו נספיד את פאפ, ומוריניו, ומוריניו, ווינגר. אפילו קומן, אפילו קומן, כן? בואו נספיד את ה... עזוב את המאמן. יש תחרות.
כן, יש תחרות, אבל הוא אחד מהבאמת מאמנים, אתה יודע, גם מבחינת השפעה על הקבוצה ואיך שהיא משחקת, אז קלופ באמת הוא אחד מהכי בכירים, לכן אני הם צריכים את האיכות אבל, כי בסופו של דבר אין להם את השחקן הזה שבאמת יכול לעבור שחקן, אתה יודע, לעבור שחקן בתוך הרחבה ולתת את הגול, כמו שסוארז היה עושה, כמו שרחים סטרלינג היה עושה, והם צריכים את הדבר הזה, כי פשוט, אתה יודע, אוקיי, אוריגי, דיווק אוריגי הוא אחלה, סבבה, סטאריג' הוא אחלה, סבבה, אבל הם לא באמת השחקנים שיעשו לך את ההבדל של של הגוון איכותי הזה. מה השמועה הבאה, ראם?
טוני קרוז לסיטי, זה השמועה הכי גדולה.
אחד מ-10, לא יקרה. טוני קרוז אוהב את
ריאל מדריד. עזוב, אוהב, ריאל מדריד לא
יקרה.
זה באמת, זה כמו שברצלונה תמכור את בוסקץ. נכון?
זה לא יקרה. זה שמועה מופרכת, לא יקרה.
כל השמועה מבוססת על כך שפאפ אהב אותו מאוד, באמת.
הוא אהב אותו כל כך, והוא שלח אותו לזה.
לא, אבל באמת, אני אומר, מה זה הקשקש הזה? מה זה אהב אותו כל כך? הוא אחד הקשרים הכי טובים בעולם, הכי מדויקים, הוא מכונת כדורגל. למה אתה צריך להסביר לי בכלל למה אתם רוצים אותו?
כן, לא.
תראה, who the fuck are you? הוא כרגע זכה בריאל מדריד בליגת האלופות.
זה מיותר לדבר על זה, כי טוני קרוז לא יעזוב את ריאל מדריד, בטח לא למנצ'סטר
סיטי. יש סיכוי שהוא יכול להיות שהוא אפילו השחקן השני הכי חשוב שלה.
הוא אחד מהשלושה, כן.
אוקיי. ג'יימי ורדי עוזב את לסטר, עוזב את הליגה האנגלית, מגיע לפנרבחצ'ה.
לא.
אתה לא רואה את זה קורה? מה קורה איתו? אתה יודע, שוורדי נכנס לעניינים, אחרי שרניירי עזב ושייקספיר הגיע, הוא הזכיר שוב כמה איכות יש לו, ואז הוא שוב דח, ואני אומר, מעניין איזה קבוצה באמת תאמר עליו, או שהוא יישאר עדיין בלסטר.
אני חושב שהוא נשאר בלסטר, הוא בן 30, יש לו חוזה מצוין שם, אני לא רואה אותו עוזב לטורקיה, אין לו שם את הוודקה עם הסקיטלס שלו, סתם, יש שם אלכוהול, אבל לא, אני לא רואה את זה קורה, אני חושב שזה גם כן 2-10. אגב, מה עם קיליאן אמבפה?
הגיע הזמן לדבר על זה.
הגיע הזמן לדבר על מישהו שעשוי לשבור את שיא העברות העולמי בכל הזמנים.
להצטרף לקרוז?
בצרפת מדווחים על זה שהשבוע הוא פגש את נשיא מונקו ודיבר על ההמשך. ריאל מדריד, על פי הדיווחים בספרד ובצרפת, דיווחים מאוד אמינים דרך אגב, לא דיווחים של טאבלואידים, אבל הדיווחים של העיתונים זה, מוכנים להציע סכום שיכול להגיע ל-130 מיליון יורו.
ריאל בונים את הקבוצה של עוד 3 שנים. אתה יודע, יש להם שחקן בברזיל שנשאר, ויהיה להם עכשיו שחקן בצרפת שכנראה יישאר לעונת השאלה כזו, להבשלה.
אם הם קנו את ויניסיוס הברזילאי בן ה-16, שהשבוע שיחק בפעם הראשונה בהרכב בקבוצה שלו ובישל,
ב-40 מיליון.
כן, ב-45 מיליון, אז אני חושב שאמבפה שווה מבחינת ה-130. גם לפי דעתי אין להם בעיה לקנות אותו ב-130 ולהשאיל אותו למונקו.
מה זה אין להם בעיה? אני חושב שזה אפילו עדיף להם.
יכול מאוד להיות שעדיף להם אפילו. אמבפה אמר לאחרונה שריאל מדריד מנסה לרכוש אותו מגיל 14. הוא עצמו אוהד ריאל מדריד, גדל עם פוסטרים של קריסטיאנו רונלדו בחדר שלו. כל הדיבור עם אמבפה וארסנל זה ספין של ארסנל, ארסנל לא תרכוש אותו, לא תצליח לרכוש אותו, אין לה את הכסף ואין לה את הרצון להוציא כל כך הרבה כסף.
עכשיו איזה הרכב פתאום יש להם את אסנסיו, שפאקינג נולד ב-96, יש להם שחקן ברזיל שנולד ב-2001.
חביבי, עוד מעט כולם הולכים לידי 2000, על מה אתה מדבר?
אבל תחשוב, יש להם פתאום קבוצה...
דונורמה?
כן, עזוב, פתאום אתה מסתכל, אתה רואה, יש להם ליינאפ של שחקנים ש... הבוגר ביניהם, זה שכבר כבש בליגת האלופות, הוא בן 21. הוא בן 20. אסנסיו.
כן. כבש בגמר.
כן, כבש בגמר ליגת האלופות, והוא כולה בן 21.
תראה מה שהם עשו, הם ואיכו, הבלם שלהם, כן? שהוא בעצם, הם בנו אותו כמחליף של פפה. אז הם שלחו אותו פפה.
פפה, כן. הפכת את הברזילאי לדמות מצוירת צרפתית, כן,
פפה. הם שלחו אותו לפרנקפורט, שם הוא גדל, הוא התפתח.
כמו עם קרבחל.
בדיוק, עם קרבחל הם מכרו אותו, אבל אחר כך קנו אותו חזרה.
כן, אבל כשאתה מוכר מישהו ויש לך אפשרות לקנות אותו בחזרה במספר מוגדר, אז מה זה משנה? זה רק עניין פיננסי מהעניין של ההשאלה או הכל. עדיין יש לך אפשרות, יש לך את האופציה.
נכון מאוד. אז הם רואים שזה עובד. כלומר, אתה יודע, כשאתה רוכש, זה כמו קבוצות NBA שבוחרות שחקנים בדראפט ויש להם
אסטס.
כן, יש להם אסטס, יש להם נכסים. וברגע ששחקן הוא שחקן שפותח באחת מהליגות הגדולות והוא מתחת לגיל 21, זה וואחד אסט, כי אתה יכול להביא אותו, ואז הוא שחקן שלך 9 שנים פלוס מינוס, ואתה יכול לבנות עליו, ואתה יכול לגרום לתיאום, ואני חושב שבמובן הזה, ריאל מדריד התפתחו נורא, והם מבינים הרבה יותר טוב איך לפתח קבוצה ואיך לבנות קבוצה.
שמון כישרון, אתה יודע, אתה רואה בגילאים האלה דמבלה וכל מיני כאלה, אתה אומר, ריאל יכולה to pick and choose ולבנות לעצמה ריאל מדריד בק הזה, מאחורי הקלעים, לעשור הקרוב.
כן,
כי להכין את הקרקע לעזיבה של רונלדו.
כי תחשוב, בדיוק, אתה צריך להכין את הקרקע לעזיבה של
אחד בנזמה, מה... בנזמה, רונלדו.
בנזמה, בייל, יש לך המון שחקנים, מודריץ', כן, שהם או נוגעים, או עברו את השלושים.
מודריץ' עבר את השלושים?
כן. או שהם עברו את השלושים, או שהם נוגעים בשלושים, ואתה צריך לבנות את העתיד, ואתה צריך לבנות את התקופת מעבר הזה.
31.
ורונלדו, תקשיב, רונלדו זה אחד מהשחקנים הגדולים בכל הזמנים, כן? אתה צריך להכין את הקרקע לעזיבתו, אפילו אם זה עוד 4 שנים, כן? אתה צריך פשוט להכין את זה. ואני חושב שהרכישות שלהם של שחקנים צעירים, והם הוכיחו את זה, הן רכישות חכמות מאוד, והם בפה נופל להם בול, בול לעניין הזה.
אוקיי, בוא נעבור ל...
אז הם בפה לריאל מדריד, הקיץ, אני לא יודע אם זה יקרה באופן מוחלט שהוא ישחק בריאל מדריד בסוף הזה, כי יכול להיות שהוא ירחש וישאר במונקו, או שהם הרי עושים ריאל מדריד גם עם קריסטיאנו רונלדו, הם עשו בעצם הסכם רכישה, שהם לא רכשו עדיין, אבל הם הרכשו, וזה גם כן משהו שיכול לקרות.
בוא נדבר השנייה על צ'לסי, שמאיימים להנחית את אחד המגנים היותר...
הבלמים,
קולובלי. בלם מגן, קולובלי, הוא גם יכול לשחק מגן ימני, יכול לשחק בלם, אבל בכל אופן כנראה יכול לשחק גם מגן, אבל בצ'לסי הוא כנראה ישחק בעיקר בלם.
אם הוא יגיע לצ'לסי, נאפולי לא רוצים לשחרר אותו, הם מבקשים סכומים אדירים.
מדובר על איזה 50-60 מיליון.
כן, יש דיבור באנגליה ובצרפת דיווחו אפילו, שקונטה ממש זועם על צ'לסי שלא מצליחה לרכוש שחקנים, לא מביאה את השחקנים שהוא רוצה, אחד מהם
שיחרר כבר דיאגו קוסטה בהודעה.
בגדול, כן, הוא רוצה את מורטה, וכנראה
שמורטה עובר למנצ'סטר, כנראה,
ככל הנראה, אז הוא ממש זוהם, הם לא מוכנים להוציא יותר מדי כסף על בלם וכאלה, לכן יש, כאילו, הדיבור שקונטה יעזוב את צ'לסי בטריקת דלת, דומה למה שהוא עשה יובנטוס, אז לפי דעתי, השבוע הקרוב יהיה על זה, האם קונטה יישאר או לא, זה השמועה החזקה, אבל לפי דעתי, הוא כן יישאר, אי אפשר לדעת איתו. מה שכן,
אולי בונוצ'י יגיע וירגיע אותו.
אני לא רואה את בונוצ'י מגיע, עוזב את יובנטוס. אני מתקשה לראות את קוליבאלי עוזב את נאפולי, למרות שיכול מאוד להיות שהוא יעשה את הפוש מהצד שלו בשביל ששחררו אותו, כי בנאפולי הוא יכול להרוויח עד רמה מסוים, ובצ'לסי הוא יכול להרוויח יותר, וצ'לסי צריכה אותו, צ'לסי צריכה בלם נוסף, היא שיחקה עם מישהו שהוא בעצם מגן ימני, למרות שהוא היה מצוין, סזר אספיקואטה, מגן, הוא היה מגן. הם שיחקו אותו כבלם.
תרם מלא בהתקפה, אבל אולי קונטה כבר רואה את ליגת האלופות קדימה.
קונטה אחרי הגמר נגד ארסנל שהם הפסידו, קונטה אמר, אנחנו חייבים להתחזק, אנחנו חייבים יותר איכות, ואני חושב שצ'לסי קצת מאכזבת אותו, בזה שהיא עדיין לא הביאה שחקנים, בזמן שמנצ'סטר יונייטד כבר הביאו שחקנים, וכבר סוגרת שחקנים, וגם ריאל מדריד, גם היריבות כאילו האפשריות, יובנטוס, ביירן מינכן, סוגרים שחקנים, וצ'לסי לא.
אפילו, אנחנו רואים אפילו גם בקבוצות היותר קטנות באנגליה, אפילו ברייטון של תומר חמד, אנחנו רואים שיש שמועות על גבי חלוצים שמגיעים, הולכים לתפוס לו את ההזדמנות הגדולה שנקלטה לדרכו, לפודל האיטלקי, לפודלה איטלקי שהרבה קבוצות רבות עליו, אברטון אני חושב שכבר נקשרה עם השם שלו, והנה ברייטון אומרים שעומדים לגנוב אותו באיזה, אתה יודע, העברות המוזרות האלה כמו שפאיה הגיע לווסטאם.
לא, למרות שהוא לא ברמה של פאיה.
גם פאיה, לפני הטורניר לא נראה כמו פאיה, אתה יודע, הגול הזה שפתח את היורו הקודם.
לא, אבל הוא היה מדנק בווסטאם לפני, כלומר זה לא...
אבל הוא קיבל את השם בעיקר בזכות היורו, לא?
נכון, אבל כל מי שראה אותו באותה עונה ידע שפאיה ווייט זה משהו אחר.
בסדר, כמו סיגרסון בסוונזי, יש שחקנים כאלה בליגה האנגלית שהם קצת גדולים על הקבוצה שלהם.
נכון, אני חושב אבל דווקא שתומר חמד יותר מתאים לברייטון הזאת, מאשר מישהו חיצוני שינסה להתאים את עצמו לכדורגל האנגלי בשנה הראשונה. תומר חמד מותאם לכדורגל האנגלי, כמו כן תומר חמד משחק הרבה, לא הייתי אומר 10, כן, אבל הוא יותר 9 נסוג, בברייטון. אני חושב ש...
יהיה להם קשה להישאר בליגה השנה.
יהיה להם קשה.
קבוצות חזקות עלו איתם, עשירות מאוד.
אבל גם הם עשירים מאוד.
נכון, לא, בסדר, זה שאתה עשיר כמוה, רק אומר שמאוד קשה, זה לא שאתה יותר... אין סנדרלנדים יותר. לא נראה ככה.
סנדרלנד גם כן עשירה, אבל...
לא, אבל מבחינת שהם
היו... בסנדרלנד יש תקציב שכר יותר גבוה משל אתלטיקו מדריד.
סבבה, סנדרלנד היו גרועים מאוד לאורך זמן ארוך. כן. והם אף פעם לא הצליחו לקפוץ מעל השלולית של התחתית. זה לא שהם היו למעלה ולמטה.
אני חושב שברייטון תהיה יותר כמו ברנלי, גם מגרש ביתי מאוד חזק, גם הם יישארו, הסגל יישאר והם ירוצו טוב, והם לוחמים גדולים ויש להם מאמן מצוין.
ועדיין הם יהיו שם ליד מידלסבור, או הם יהיו, אתה יודע,
מידלסבור ירדה.
לא, מבחינה של איפה שהם היו עכשיו, הם יהיו שם, אני מניח, כמו סוונזי שנשארו על הקסקס, והם יהיו, אתה יודע, הל כזה, רק מקווה שלא סנדרלנד.
כן, סנדרלנד זה קשה מאוד.
שבזדת המעמד, אני חושב שפשוט אין כאלה קבוצות, וכל מה שיהיה עכשיו זה 4, 5, 6 קבוצות, כמו שמידלסבורו הייתה, שהייתה יכולה להישאר ממש עד הסוף, ואז כזה קרסה ברגע האחרון, מקווה שלא יקרה, אבל זה מה שאני
רואה לך. אני דווקא אופטימי בקשר לברייטון, בגלל באמת שיש להם שם רוח צוות
אדירה. אולי אדרספילד.
אדרספילד זה הקבוצה עם התקציב הכי נמוך שאי פעם הגיע לזה. הם עכשיו רכשו את השחקן הכי יקר שלהם, מוני, ממנצ'סטר סיטי, שבכלל לא שיחק במנצ'סטר סיטי, הוא ממלבורן בקבוצה סטלי, הם רכשו אותו ב-10 מיליון לירות סטרלינג, שזה השיא של אדרספילד בכל הזמנים.
קראתי שהם ניפצו את המסגרת.
מה זה ניפצו את המסגרת? 10 מיליון לירות סטרלינג. אוקיי, התקציב שכר שלהם זה 13 מיליון לירות סטרלינג של אדרספילד. אז הם הוציאו 10 מיליון לירות סטרלינג לשחקן אחד. לא ליגה ישראלית.
13 מיליון?
לא, מה זה ליגה? זה מכבי הפועל באר שבע כזה.
משהו שאתה רואה בליגה הישראלית, זה התקציב של מכבי. זה פחות מהתקציב של באר שבע או מכבי תל אביב, לפי דעתי. או חיפה.
כמה זה 13 מיליון?
זה 70 מיליון.
בואו נעשה שנייה, חברים בגוגל.
בזמן שדסקל בודק, אני מוכן להתערב שזה פחות אפילו ממכבי חיפה ומכבי תל אביב.
כן, 60 מיליון.
זה היה שם אותם רביעי בארץ. תבין גודל ההישג פה.
אבל יש להם מאמן.
נכון.
דוד וגנר.
אז כנראה
אנחנו נדבר עוד על הליגה.
בוא נראה, נכון, לא קשקש עכשיו.
טוב, שמועות, אנחנו קשקשים על שמועות עכשיו.
זהו, זה היה, עברנו על ה-10 שמועות שהיו לנו לשבוע הזה.
שנייה, הקטור בירין לברצלונה, יש גם כן שמועה מאוד חזקה.
באמת?
כן.
איפה זה, זה טבלואידי או...
טבלואיד, אבל הקטור, זה הדיבור, יש דיבור, הקטור בירין, אני לא חושב שהוא יעזוב השנה, יש... ברצלונה נורא רוצה אותו כביכול ומוכנה לשלם עליו 40 מיליון יורו, הוא חתם על חוזה בארסנל לא מזמן, אני לא רואה אותו עוזב. יש דיבור על החלוץ קשר של לציו, קייטה בלדה קייטה, לא משנה, בטח יחסו עליי עכשיו על זה. אז טוטנאם רוצה אותו, ליברפול רוצה אותו, יובנטוס רוצה אותו, יובנטוס רכשו עכשיו את קוסטה, אז אני מתקשה לראות. תומאס טוכל, יש מאמנים on the sidelines, שמאוד מעניין לראות מה קורה איתם, במיוחד אחרי שסאות'המפטון פיטרה.
מה באמת קורה עם טוכל?
אז זהו, שיש טוכל.
אחרי שבוס, נהיה בוס.
רפל הונינגשטיין, שהוא כתב מאוד מאוד בכיר בגרמניה, ובן אדם מאוד אמין במובן הזה, הוא אומר שטוכל סגור בלברקוזן, וכל דיבור על טוכל לסאות'המפטון וכאלה זה שטויות, אבל כן יש דיבור על פרנק דה בור לטוכל, לסאות'המפטון.
אוקיי, איזה אימור גדול. הבן אדם מגיע אחרי...
קריסה באינטר, אבל אני חושב
שבסף... אבל מצד שני, שנים של הצלחה באייקס.
שנים של הצלחה באייקס, ואני חושב שסאות'המפטון מתאימה לו. אוקיי,
אז... השאלה אם, אתה יודע, זה לא סתם הצלחה, אבל... כי אתה מסתכל, גם ההצלחה שלו באייקס, לובטה על ידי כדורגל מאוד שלילי, יחסית.
לא, זה לא, אי אפשר להגיד שהכדורגל שלו היה שלילי, ממש לא. הכדורגל שלו היה מאוד אייקסי. היו מחזירים אותו אם היו רוצים. הם ככל הנראה ייתנו לקייזר, המאמן אייקס, יונג אייקס, לאמן אותם. הם מפתחים איזה שהוא מותג זה.
אני חושב שכן, הם לא רוצים לחזור אחורה אחרי השנה הזאת.
כן, יש דיבור עדיין על פייר אמריק אובמיינג, שכביכול היה סגור בפריז סן ז'רמן, אבל כרגע נראה שזה לא הולך לזה.
יש לו מאמן חדש, בוא נראה, אתה יודע, המאמן שלו אמר לו, אני עשיתי עם זהב, עשיתי את זהבי כוכב, תן לי הזדמנות, אני אביא אותך לגבעים שלא ראית ש... אני כבר עבדתי עם סטרייקרים גדולים בשנתיים האחרונות.
אובמיינג, אובמיינג, אני לא אתפלא אם איכשהו זה ייגמר בארסנל מבחינתו.
ארסנל, סיטי, כן, זה בהחלט יכול להיות.
כן. הפרמייר...
צ'לסי, אם באמת קונטה יאים לעזוב, יצטרכו לפתוח את הארנק.
לוקאקו, עדיין יש לנו דיבור עליו, שאנחנו...
אולי טוחל לצ'לסי.
וואו, זה יהיה מדהים.
כן, אבל אתה יודע, אם באמת, אתה יודע, בשלב מסוים, ברגע שהבן אדם צועק מספיק פעמים, אני עוזב, אני עוזב, מביא מחליף.
כן, במיוחד רומן אברמוביץ', זה לא איזה משהו...
כן, אתה לא צועק אני עוזב, אני עוזב לרומן. רומן עם כל הכבוד אחד מהאנשים עשירים בעולם, אני לא מניח שהוא הגיע לשם בכך שהוא נתן אנשים לשחוט אותו.
בדיוק. יש דיבור חזק מאוד על אוליביה ז'ירו, שהוא יהיה בעצם יביא אותו לקבוצה צרפתית בתמורה לחלוץ צרפתי.
ז'ירו אחד החלוצים שאני לא יודע מה הדעה שלי אפילו עליהם. אני פעם אוהב אותו, פעם ממש לא אוהב אותו. הוא נורא מעצבן.
הוא מאוד מעצבן. בתור אוהד ארסנל, אתה מתעצבן ממנו המון.
ואז הוא שם גולים כאלה, כמו בנבחרת.
נכון, אבל מצד שני, הוא לא מובילי, הוא לא יודע לעבור שחקן. אתה לא יכול לסמוך עליו במשחקים גדולים.
הוא ויירי של פעם, זוכר את ויירי של פעם?
כן, זה, קצת... זה היה כדורגל שונה לך.
נכון, אבל זה כאילו לא התפתח. זה קצת כמו כדורגל כן. של פעם.
אבל אני חושב שכן, בליגה הצרפתית הוא יכול, אתה יודע, להיות מלך השערים, אם אתה מעביר אותו לליון כזה.
במקום לקזט.
לקזט שיגיע לארסנל, כאילו שזה הדיבור. למרות ששוב, טריידים בכדורגל זה מה זה קשה, בגלל שאתה צריך...
הסכמה של שני סוכנים.
אתה צריך אפילו יותר משני סוכנים הרבה פעמים, כן. ואתה צריך גם לסגור את העניין הזה של השכר, ולסגור את העניין הזה של העברה בשביל ענייני מיסים, שזה מאוד חשוב, כי רכישת שחקן זה מיסים אחרים מאשר העברת שחקן בזה. כן. אז טריידים זה קצת קשה. עכשיו, היום, יום שישי, התפרסם שרונלדו רוצה לעזוב את ספרד, בגלל הענייני מיסים שלו שם.
זה שוב איומים, נו די, זה איומים של האוהדים, אוהדים, בואו תעזרו לי במנח הציבורי על הרשויות. עזוב, בואו נשאיר את זה עד להתפתחויות הבאות, בואו נדבר שנייה על משהו קצת מחוץ לעולם הכדורגל, אמרנו שנתייחס טיפה לשמועה שהפכה למציאות, קרב האגרוף...
זה הייתה שמועה שהפכה למציאות.
זה ממש שמועה שהפכה למציאות. הם יצרו שמועה, והם הפכו את זה למציאות, והכי מצריק, שזה רק ביניהם. כן, זה כאילו...
קונר מקרגו, אנחנו מדברים על קונר מקרגו נגד
פלויד מיוודר, באוגוסט,
באוגוסט, ה-26 באוגוסט. זה קרב בעצם שהתחיל במדיה החברתית. זה כאילו, זה קרב כזה, לא?
לא באמת. מאיזו בחינה? שקונר פרובוקטים?
כן, דיבר באינסטגרם, והוא דיבר באינסטגרם, והוא ככה, והוא אמר, אתה...
שמע, זה שני חבר'ה שמאוד אוהבים כסף, זה שני חבר'ה שעם כמה כסף שיש להם, זה יכול להיעלם תוך שנייה, כי הם make it rain, מה שנקרא.
אני אגיד לך משהו, סבבה שהם אוהבים כסף.
הכל בסדר, בגלל זה יש את הקרב הזה.
כן, קונר מקרגור ב-2013, לפי דעתי, עוד היה, אתה יודע, אורז דברים בסופרמרקט.
כן, ב-2011 עדיין אכל בעזרה של חברים. אני כן אגיד לך ככה שבתור רועד הספורט, קצת מבאס הסיפור הזה.
אוסקר דלהויה אמר שזה נורא והיום.
לא, אז אוסקר דלהויה מדבר מהמובן של האגרוף, כי זה בן אדם שבחיים לא היה מתאגרף.
כן.
וזה קצת מבזה.
קונור מקרגור לא היה מתאגרף.
כן, זה קצת מבזה שאחד המתאגרפים הגדולים בכל הזמנים, חוזר רק בשביל לעשות פריק שואו. שזה מה שזה. זה מה שזה. גם אם זה ייגמר אחרת ממה שאני הולך להגיד לכם שבוודאות ככה זה ייגמר, זה עדיין פריק שואו, כי זה בן אדם... זה כל כך פריק שוב שאתה אפילו יכול לטעון שאיגוד האתלטיקה אמור לאסור את זה, כי אתה אומר, הוא לא מתאגרף.
כן.
הוא מספורט אחר.
איגוד הקומישן, האתלטיק קומישן של לאס וגאס.
הוא אמור לשמור על זה שזה יהיה ספורטיבי, אבל הנה הנקודה. עם כל הכבוד, אנשים אומרים, קונור, זה לא יגמר בסיבוב אחד, זה כאילו זה יגמר בסיבוב אחד, שלושה סיבובים. לא, ראיתי את רוב הקרבות של פלויד מהשנים האחרונות. פלויד כנראה לא יצליח ליותר מנוקדאון פה ושם, הוא לא ישחק בכלל על העניין הזה, הוא ישחק מאוד מאוד הגנתי, הוא ינסה להביא ג'אבים כמה שיותר מרחוק, ולהשתמש בעובדה שהוא כל כך מהיר, אנשים לא מבינים כמה הליטל דוד הזה, מהיר,
כן.
הוא מהיר, זה זריזות, וזה מהירות שהיא על אנושית, יותר מאשר הרוב המוחלט של אנושים, לא רק האנשים הרגילים, אני אומר לכם, בין הספורטאים, וקונור, כמה שהוא טוב ומה שהוא עושה, חלק גדול ממה שהופך אותו לכזה טוב, זה לא רק הידיים, זה גם עבודת הרגליים שלו.
כן.
עבודת הרגליים לא רק במובן של עבודת הרגליים של הסוויט סיינס של גוף, אלא עבודה שהוא יכול לבעוט באנשים.
כן.
ואין את זה. ועבודה שאנשים מנסים לקחת אותו למטה, והוא מחכה להם, והוא יודע לעשות טיימינג כמו שצריך. בעבודה שהכפפות הרבה יותר קטנות,
מישהו
עם כפפות כאלה גדולות, כן. הכוח של קונור, העובדה שהוא הרבה יותר חזק כנראה, הפאנצ'ינג פאוור שלו כנראה, שוב צריך אתה יודע, אולי אני טועה ופלויד מפתיע, אבל לא נראה לי, הרבה פחות בא לידי ביטוי עם כפפות הרבה יותר גדולות.
כן. אני חושב שגם אם אתה מסתכל על זה, מישהו כתב בטוויטר שזה קצת כמו שהאלוף הטריאטלון התחרה בשחייה מול מייקל פלפס.
כן, זה הרבה יותר טוב מהאנלוגיה שרציתי להביא, זה אנלוגיה מושלמת.
אתה פשוט, מייקל פלפס במובן הזה זה פלויד מייוודר, כלומר פלויד מייוודר הוא מייקל פלפס, והאלוף הטריאטלון, אוקיי, הוא סבבה, הוא יכול לשחות טוב, הוא יכול לשחות מעולה אפילו, הוא שוחט יותר טוב מ-99% מהאוכלוסייה בעולם, אבל בסופו של דבר, המקצוען באגרוף, המקצוען בשחייה, יהיה יותר טוב מהמקצוען שהוא לא במקצוע הזה.
אני מוכן אפילו ללכת עוד יותר רחוק. אני אמרתי בהתחלה שזה כמו שמייקל ג'ורדן עבר לשחק בייסבול בשיא הקריירה. הוא עדיין ספורטאי על, פשוט ענף אחר, אז הוא נהיה בינוני בו, אבל אני אגיד לך אפילו יותר.
מה זה בינוני? הוא היה שחקן במייג'ר ליג, הוא היה שחקן בליגת המילואים.
אז זה כמו שאני אגיד שיוסיין בולט, שמדהים ב-100 מטר, ומדהים ב-200 מטר, ועד עד פתאום ינסה להתחרות ב-1500.
או ב-800 אפילו.
כן, אתה יודע,
אפילו ב-800.
אז אומרים ש-800 זה בדיוק הטיפינג פוינט, שעוד הוא יכול להביא פייט, אני חושב שזה אפילו יותר קיצוני, אני חושב שהוא כבר מגיע לאזורים האלה של קניאטים רזים, ולא מערב אפריקאים ספרינטרים. מה לעשות, זה נראה אחרת, זה מתנהג אחרת, זה צורה אחרת של ריצה, זה טכניקה אחרת.
מה שכן, מבחינת שואו, אני לא חושב שיש שואו.
אני אראה את זה, אני ממש, אני אשמח לראות את זה.
קודם כל, גם קונור מקגרגור וגם פלויד מייוודר, הם שואומן.
ושוב, השואו הגדול, אני לא רוצה להחזב אנשים מראש.
הוא מחוץ לזירה.
השואו הגדול הוא מחוץ לזירה, בתוך הזירה, כנראה שזה מאוד משעמם.
יכול להיות, אנחנו עדיין לא יודעים מה קונור מקגרגור יעשה, כי אף פעם לא ראינו אותו בזירת אגרוף.
נכון.
ראינו אותו בזירת UFC. כן. הוא לוחם מצוין ומאוד מעניין ב-UFC.
כי... ואפילו ברמת ה-UFC, הוא חטף, ברגע שהוא קצת איבד את הנשימה, הוא חטף מני דיאז, הוא לא הצליח להגן על עצמו בעמידה, כן. ונאי דיאז לא בועט. זה יהיה מאוד מאוד דומה למה שראינו פה, שזה נקרא punches in bunches, בעצם ווליום של מכות שהאחים דיאז מתמחים בהם.
הלומות שפלויד מיידר לא מתמחה בזה.
לא, וזה גם, זה שוב, זה כפפות גדולות. זה לא כפפות של UFC. אני יודע, אנשים אומרים, האם הוא
יצליח... עזוב שנייה, רגע שנייה, את העניין התארנות, זה יהיה מעניין.
בטח, אני לא רואה בתארני.
לא סתם מדברים על הכנסות של 600 מיליון יורו, 300 מיליון דולר. רוצים... לראות את הדבר הזה, כי קודם כל קונור מקגרגור, אירי משוגע מטורף, אני לא חושב שהיה דמות לוחמת באיגרוף.
מאז מוחמד עלי.
שנייה.
עזוב, בספורט זירה.
אבל לבנה, גם כן. אוקיי, אירית, לוחם כזה שאתה יודע, שהוא וואו, כאילו, אני לא מדבר לך מבחינה טכנית, היו לך הרבה לוחמים אירים טכנית טובים.
טייסון פיורי לצורך העניין.
אבל טייסון פיורי זה, אתה יודע, זה...
זה הילבילי אנגלי, צועני.
נכון, אבל טייסון פיורי הוא
זה לא קונור.
הוא לא מיינסטרים. טייסון פיורי הוא בן אדם זועם, כועס.
אם קונור מלצח, הוא יכול להיות ספורטאי השנה.
בדיוק.
רק על קרב אחד.
בדיוק.
רק על קרב אחד פריק
שלו. על קרב אחד הוא ירוויח יותר מקריסטיאנו רונלדו על כל העונה, דרך אגב.
כן. כן, אתה יודע ש...
100 מיליון, מדברים על הכנסה של 100 מיליון דולר לכל שחקן.
ואני אגיד לך למה זה לגמרי הגיוני.
לכל מתאגרף.
הוא יצר את זה, הוא יוצר value יש מאין. הוא הקפיץ את ה-UFC וגרר אותו.
הרי הוא התחיל מכות עם פלויד מיידר, מייוודר, באינסטגרם. כאילו זה...
כן, כן, כן. זה בן אדם, זה סיפור הג'יימי ורדי הכי גדול שהיה.
כן, זה יותר ג'יימי ורדי מג'יימי ורדי.
זה הרבה יותר גדול מג'יימי ורדי, כי זה הוא לבד.
כן.
הוא עושה את המרקטינג של עצמו, והוא עדיין מספיק גוד גאי, כדי שאנשים יהיו בהדו, כל מי שפוגש אותו. זה סיפור מדהים.
היה קטע כזה בסרטון שהוא עזר לילד, היה ילד שהלך מכות, ואז קונור הגיע וראה אותו, וכאילו הבריח את הבריון.
אתה ראית את הקטע המצחיק הזה שהוא עשה, שהוא לא צריך סוס כדי לנצח במרוץ סוסים? אצלך ראיתי זה?
לא אצלי.
אז זה פרסומת שמישהו עשה שם, והוא כזה מתאמן להיות ג'וקי, ואז הוא אומר, I don't even need a horse. הוא מנצח את זה בריצה, ואז הוא כזה disqualified, הוא עושה, disqualified, I don't apologize for nothing. הוא אישיות גדולה מהחיים, זה באמת, מאז מוחמד עלי לא היה דבר כזה. ופלויד, עם כמה שהוא, שאנשים רק רוצים לראות אותו מפסיד, שזה הסיבה שאנשים קונים את הפייפרוויו בסכומים שהם 80 דולר לפי דעתי, 65.
אם הוא מנצח את קונור מקרגור, הוא שובר את השיא של רוקו מרציאנו, שיא חסר תקדים.
51 ניצחונות זה יגיע.
50.
הוא עכשיו 49 או 50? אוקיי, זה יגיע ל-50.
זה יהיה כאילו, זה גם כן סוג של היסטוריה, חבל שהוא לא עושה את זה מול מתאגרף אמיתי, אבל שוב, קונור מקרגור הוא לוחם, לוחם.
הוא לוחם.
ואני בטוח שזה לא, אתה יודע, זה לא יהיה מביך מבחינתו.
זה מאוד יכול להיות מביך.
אני לא חושב שזה יהיה מביך.
זה יכול להיות מביך ברמה שהוא בקושי גבו.
אבל זה נכון גם לגבי מתאגרפים.
נכון, וזה מביך עבורם. זה מה יש.
אני לא יודע אם זה מביך.
זה כמו שאנשים שעלו מול קונור ב-UFC, הובכו. שאתה יודע שהוא עולה וב-145 מגיע to the throne the king ומסיים בשמונה שניות מישהו עם one punch, זה קצת מביך.
קונור לא הולך לדמם מהפנים לפי דעתי, לפי דעתי, כן, גם מתוך ההיכרות עם הסגנון של פלויד מייוודר,
מספיק ג'אבים לאף והוא ידמם כמו ספרינגלר, אתה יודע מה לעשות, זה טבעם, זה בגלל זה לא קריסטיאנו רונלדו, זה לא ספורט שנשאר בו יפה בסוף.
אנחנו נעשה ספיישל לקראת,
אנחנו נביא אולי טראם גלבוע, נביא מישהו שיביא בראש, או לינור בגפן, מישהו ש...
נוי.
כן, אולי נוי אורה, מישהו שהוא באמת מבין באגרוף, ויכול להביא לנו בראש מהבחינה הזו, ואנחנו נשמח לשמוע, מומחים.
זה נשמע גרוע. מבין באגרוף, נותן לנו בראש.
תשמע, רמי יכול להביא לנו בראש גם פיזית.
כן, כן, הוא לוחם.
ג'ו-ג'יצו, מתאמן בזה לא מעט. אני חושב שגם עושה אגרוף תאילנדי.
הוא לוחם.
כן, כן, רם זה פייטר. רם, אנחנו אוהבים את רם.
גם לינוי, דרך אגב.
כן, כן. מגניב. בכל אופן אנחנו ניתן לזה יותר את הכבוד ונדבר על זה מקצועית לפני הקו, יש עוד הרבה זמן, זה עכשיו רק רצינו לחבר את זה לקטע של
זה אוטוטו,
חודשיים.
רק לפני, לא, לא, לפני כמה רגעים דיברנו עם עידו גור על תחילת עונת ה-NBA, לא?
כן, הזמן טס מהר, אוגוסט, זה ייתן לנו משהו לעשות בזמן הזה בין לבין, ובואו נעבור לחלק המרכזי ובואו נדבר בעיקר על הקו קר של לברון ועל הצד הגדול. בכל הנתון פרק 39 חלק שני, וכן אני עדיין לא ישנתי מספיק, מצטער. בטח אמרתי את זה בחלק הראשון, נכון?
בטוח.
די, אני מודה, אנחנו מקליטים את החלק הזה לפני שאנחנו מקליטים את החלק הראשון. אנחנו לא רוצים להעביר את האורחת שלנו.
הקסם של הפודקאסט.
כן, הקסם של העריכה.
האורחת שלנו, מעין אפרת.
שלום.
איך נגדיר אותך? היא קודם כל מבינה גדולה בכדורסל, דבר שני, ניסיון ברדיו ובתקשורת, וכיום את עובדת ב...
משרד פרסום, תסכים בדיגיטל.
איזה משרד פרסום? בואי נקדם את זה כבר.
כן, אנחנו מקדמים, אז אני
עובד... רוצים לתת חסות לפודקאסט אולי, מה?
נראה, נראה. עובד במשרד פרסום, נקרא Great Digital Partners. בהקשר שלנו אנחנו עובדים עם נייקי, שזה נורא נחמד, ולכן צריך להיזהר במה שאנחנו אומרים, סתם. וזהו.
אתם אחראים לאחיות מלול. עם ה-R3, נכון?
כן.
אנחנו נשים לינק, אני יודע שדסקה לא רוצה, אבל אנחנו נשים לינק, ואנחנו נסיים את הפרק עם זה.
אוקיי. טוב, אני רוצה להתחיל את העניין, ודיברנו על זה לפני. הקייס שלי, לזה שה-MVP של הגמר היה צריך להיות סטף קרי. ואני אתן לכם כמה נתונים, ואחר כך תתווכחו איתי, בסדר? אבל קודם כל תנו לי לתת את הנתונים. בגמר, סטפן קרי רשם יותר אסיסטים בממוצע מאשר ג'ון סטוקטון בגמרים 1997 ו-1998. היה לו יותר ריבאונדים בממוצע מאשר קווין גרנט בגמר 2010, ויותר נקודות בממוצע מאשר דירק נוביצקי בגמר 2011. שנייה. סטף קרי, 70% מהסלי שדה שלו היו unassisted, בלי אסיסט. הוא עשה אותם, את הסלים שלו בעצמם. כל השחקנים האחרים ב-Warriors לא הגיעו ל-35% unassisted, אוקיי? דורנט, עם השני שיצר הכי הרבה לעצמו, 35% מהסלים שלו הם unassisted. אפילו בקליבלנד לא היה מישהו ש-70% מהסלים שלו הם unassisted, וזה קיירי ארווינג. אוקיי, ואני אתן לכם עוד משהו. רק שלושה שחקנים בכל הזמנים היו להם 30 נקודות, היו להם משחקים של 30 נקודות ועשרה אסיסטים בגמר. זה קרה מ-1984, רק מייקל ג'ורדן, לברון וסטף קרי. ויותר מזה, סטף קרי היחיד בווריארס שהיה לו דאבל דאבל בכל משחק. כלומר, 10 פלוס נקודות, 10 פלוס, 10 פלוס אסיסטים. ואני רוצה רק במשחק חמישי, סטף קרי הוא זה שלקח את המשחק הזה, אוקיי? כי היה לחץ, הם היו בפיגור 8, ואז סטף קרי נכנס לעניינים.
ואני אתן לכם נתון שמסביר את זה. ממשחק 1 עד משחק 4 היו לו 294 דריבלים, אוקיי? במשחק 5 היו לו 495 דריבלים. כלומר, הוא לקח את המשחק על עצמו, הוא אמר, אני לוקח את זה, ואנחנו ראינו את זה בחדירות שלו ברבע השני וברבע השלישי, שהוא בעצם ניצח את המשחק בהרבה מובנים. הוא ניצח את המשחק.
סיימת?
רגע. ואפילו KD אמר שהוא לא יכול להיות איכשהו שיחק בלי סטף קרי. I rest my case.
אני אתן טיעון אחד, ואז אני אתן נוחת שאני אתן את הטיעון השני. אני חושב שהטיעון שלי יהיה לברון, ומה הטיעון שלך?
הטיעון שלי הוא שהנרטיבים האלה נכתבים לפני.
אוקיי.
Okay. KD היה צריך לזכות, אם גולדן סטייט היו זוכים, כמו שדורן, דורן, כמו שלברון היה זוכה, אם קליבלנד היו זוכים.
אבל המספרים הם חד משמעיים, לא? כלומר, אנחנו מסתכלים על מספרים, זה סדרה היסטורית של סטף קרי.
כן, אבל גם לברון ודורנט.
נכון, דורנט אבל קלה הרבה, אוקיי? הוא היה מצוין, אבל אני חושב על הריבאונדים של סטף קרי, שהיו פקטור סופר מרכזי במשחק, בניצחונות. אני חושב על הסידור משחק, על איך שהוא מארגן את המשחק, איך שהוא ניהל את הקבוצה. אני חושב על העובדה שהוא הצליח להכיל את דורנט, אוקיי? זה הוא היה האלפה של הקבוצה הזאת, למרות שהם לא קבוצה סטנדרטית של האלפה, ג'ורדן סטייל, כן? וזה אחד מהדברים המיוחדים שלהם. חוץ מזה, כאילו, הכדורסל של גולדן סטייט זה בזכות סטף קרי, לא?
כן. תכלס, אם אנחנו כבר מתחילים לדבר על זה, אז צריך להזכיר קודם כל את הרעיון של דורנט אחרי המשחק אצל ביל סימונס. אני חושבת שהוא הגיע כמעט לכדי דמעות כשהוא דיבר על כמה שהוא רוצה לשחק בקבוצה עם סגנון משחק של מסירות, 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 תנועה, תנועה, תנועה. חלק מהדברים שהוא אומר שהיו ביקורות עליו בעבר, הוא אומר, אני מבין היום שזה היה סגנון משחק. היו דברים שרציתי לעשות, כמו ללכת באחד על אחד על שחקן כמו לברון, שלא יכולתי, לא יכולתי. הייתי עומד בצד ומחכה לכדור, וזה בערך...
מעניין למי הוא מתכוון, הייתי עומד בצד ומחכה לכדור.
וזה בערך היה סגנון המשחק, והיו המון דברים שרציתי לעשות, שפשוט לא יכולתי. עכשיו, אני לא חושבת שהוא מדבר רק על האליפות, אני חושבת שהוא באמת מדבר על קבוצה עם סגנון משחק, שחולקים בכדור ויש זרימה ויש תנועה בהתקפה, ואז הוא יכול לעשות המון דברים, בין אם להיכנס או לזרוק מבחוץ, שהוא פשוט לא יכל, באמת, הוא התרגש כמעט לכדי דמעות כשהוא דיבר על זה.
תן אביך טיעון, למה באמת דורנט, למרות המספרים של קרי, שהם באמת סוג של מפלצתיים, אתה יודע, המספרים של הברון ודורנט לא פחות טובים, אבל יש כמה פקטורים שאני חושב שהגיע הזמן להתחיל להסתכל עליהם, שהם טיפה מעבר, שאחד מהם זה לעייף את היריב. בכל אחד מהמשחקים, לברון מגיע, ולברון השחקן הכי חשוב בקבוצה השנייה, לברון מגיע גמור לרבע הרביעי. חוץ מ... האמת שבכולם. כמעט כולם מגיע גמור. הוא מגיע גמור כי הרבה מהזמן הוא צריך לשמור על דורנט. צריך לשמור על דורנט, צריך לחשוב על איפה דורנט נמצא, כי הוא צריך לעזור בהגנה. ואני חושב שעצם העובדה של לברון הוא השחקן הכי חשוב בקליבלנד, הופכת את דורנט למועמד הטבעי לקחת את התפקיד הזה של ה-MVP עם הקבוצה שלו תנצח, דווקא בגלל המאצ'אפ הזה שלו. קרי, אם הוא המשחק נגד קבוצה אלן אייברסונית כזו, שהשחקן המוביל שלה הוא גארד, שמונע סנדמיין, מי זה יכול להיות בליגה היום?
קיירי ארווינג?
לא, אבל הוא לא. אבל קיירי ארווינג הוא לא השחקן המוביל של הקבוצה שלו בבירור.
אבל הוא סוג של שחקן מוביל בהתקפה.
וושינגטון אולי.
וקיירי, נכון, סוג של וושינגטון. ואתה רואה שקיירי הגיע גמור לא בגלל קרי. קיירי הגיע גמור כי קיירי גמר את קיירי. ומי ששמר על קיירי זה בכלל קליי, רוב הזמן.
נכון.
ולסטף היה את הפריבילגיה, הוא כמעט היחידי. לא. את הפריבילגיה. לשמור על השחקנים פחות טובים, זה בדרך כלל הוא שמר על ג'י הרבה פעמים, תסתכל, לברון הגיע גמור מגלל הגנה.
אוקיי, אני חושב שהרבה מההגנה, כמו שההתקפה היא מאוד קבוצתית בגולדן סטייט, ההגנה מאוד קבוצתית, וסטף קרי הוא חלק מהמרקם
ההגנתי הזה. בטח, קבוצה הגנתית מדהימה, ועדיין, בתוך קבוצה הגנתית מדהימה, אתה עדיין יכול להסתיר חלק מהשחקנים, וזו אסטרטגיה מדהימה של קרי או של צוות האימון, שמבין את המצב שקרי ברבעים רביעים, או דורנט ברבעים רביעים, יכול להתפוצץ. זה הרבה פעמים דורנט במשחק הזה...
היו לו הכי הרבה חטיפות בפלייאוף לקרי.
בסדר, אני אומר לך מספרית, הכל בסדר.
אתה יודע, כשאתה מסתכל על, אתה יודע, גם כל הזמן אמרו עליו שהוא עושה הגנה הזה, שהוא סופט, שהוא כאלה, הוא לא, הוא ממש לא. הוא לוחם,
הם
לוחם.
הם כולם, אף אחד הם לא שחקן הגנה רע.
נכון, אבל גם אף אחד לא, אתה יודע, כאילו אחת מהביקורות על סטף קרי זה שהוא סופט, שהוא רך. כן?
גם על קווין דורנט, את הסדרה הזאת.
נכון, אבל זה פשוט לא נכון. כלומר, אתה יודע, יש את הסטריאוטיפים האלה שנדבקים.
ממתי קליי שחקן כזה, שחקן הגנה כזה טוב?
ממתי שכדור לא מגיע אליו וצריך שיעשה דברים אחרים?
הוא אף פעם לא היה ידוע בתור כזה סטופר הגנתי.
הוא היה שדרוג השנה, אבל הוא היה שחקן הגנה טוב.
אתה יודע מה המדד שלי?
אני חושבת שקר אמר את זה, אני לא בטוחה ש... בגלל שהוא באמת השנה היה צריך להוציא הרבה פחות אנרגיה בהתקפה, הם יכלו לדרוש ממנו יותר בהגנה.
זה מדהים עד כמה זה הולך עוד פרמטר עכשיו, לבסט כוחות של, אני חושב ששנה הבאה, אם לברון למד משהו, זה עניין של הוויסות כוח. שנה הבאה הוא יבוא אפילו עוד יותר טוב, אם הגיל יאפשר לו את זה כבר.
לברון, יש לי כמה נקודות. למרפאה
בפלורידה?
יש לי למרפאה בפלורידה שמשפר
על שם אמסטרונג.
לא, אבל השנה הוא משתפר בחלק מהמדדים, כלומר...
אוקיי, אז ככה, ללברון לא היו חמישה משחקים רצופים שהיה לו יותר אסיסטים, נקודות וריבאונדים מאשר החמישה משחקים בגמר נגד זה. כלומר, הוא נתן הכל. עכשיו, יותר מזה, ואני אספתי פה נתונים בשבילכם. רק שנייה.
זה היה קצת קריפי.
כן.
אני עכשיו ממש אשים את האחיות מלול כדי לאזן את הקריפינס הזה בסוף הפרק. במקום השיר סיום.
רק שנייה, אני פשוט רוצה לחפש את הנתון
הזה. בינתיים נגיד ששתי הקבוצות הגיעו מאוד בריאות בסך הכל הפלייאוף הזה, ובשנים האחרונות זה ממש לא היה מובן מאליו, גם בסדרות ביניהם, קרי שנה שעברה, קיירי לפני שנתיים.
קרי, בוגוט היה פצוע אתמול. לברון ג'יימס.
אף אחד גם לא איבד משחק בגלל הרחקה, שזה גם נחמד מאוד.
למרות שהיה...
כמעט.
כן, כן. הקהל...
לברון ג'יימס הגיע אחרי 92 משחקים, כלומר, שחק העונה 92 משחקים. אוקיי? ו-3,539 דקות. יותר מכל שחקן אחר ב-NBA. אגב, זה כלום לעומת ה-5,000 דקות שמשחק שחקן ממוצע בפרימייר ליג, כן, אבל לא, סתם, לא 5,000 דקות בממוצע, אבל השחקנים המובילים משחקים יותר מ-3,500 דקות כל עונה. נחזור שנייה לגולדן סטייט. אני רוצה שנייה לדבר,
סיימנו עם הקטע השטותי הזה של קרי, של קר, של סטט קרי בתור
שטותי. אתם תראו,
לא, אתה תשמע, הוא השלישי, אם אני חייב לשים על סולם, ואני מניח שתסכים איתי פה, אבל על סולם הוא בערך מקום שלישי בסדרה הזו.
אני חושב שהדומיננטיות שלו, אני חושב שהדומיננטיות שלו הגיעה לידי ביטוי בסדרה הזאת הרבה יותר, כי העובדה שזריקת שלוש של קרי, שמגיעה מעומק מאוד חסר תקדים, פותחת המשחק לחלוטין, ולכן ראינו גמר, אולי בפעם הראשונה שזה היה גמר, התקפי פר אקסלנס, היה פשוט מי קולע יותר, ואני חושב שגם דורנט אמר את זה, או סטיב קר אמר את זה.
לא, אמר את זה אצל בן סימנס.
כן, הוא אמר את זה בן סימנס. אז קודם כל, גולדן סטייט אחר בנקודות בגמר ב-50 שנה האחרונות. כלומר, אנחנו מדברים על התפוצצות של
חמישה משחקי אולסטאר רק עם הגנה.
נכון.
בדיוק. סימנס אמר את זה יפה. הוא אומר, זה תמיד הייתה שאלה מה היה קורה אם הם היו מתאמצים באולסטאר, ו...
זה נכון.
והם מביאים את קווין לאב משום מה, שלא...
עכשיו, סטיב...
שלא יחזור השם אף פעם יותר.
יום אחד נצטרך לדבר על איך הוא זכה למעמד של הול אוף פיימר, למרות שלאף אחד... קווין לאב. למרות שלכולם ברור שזה לא...
כי הוא לבן. בוא נשים את הקלף הלבן על השולחן. אם הוא שחור, הוא לא מקבל את הקרדיט הזה.
קודם כל הוא שחקן מצוין.
ברור.
אתה יודע, אחד מהטופ 10 בליגה לפי דעתי.
טופ 10 מה? לבנים?
לא.
בכלל?
טופ 10 בכלל.
נו באמת.
מה?
אתה רוצה שאנחנו נעשה 10 שבועות יותר של אנשים יותר טובים? אתה רוצה?
אוקיי, אתם יודעים מה?
בוא נעשה משחק. אני ומה? בוא נעשה משחק. אנחנו ניתן לך 10 שמות של אנשים הרבה יותר טובים מקווין לאב.
אוקיי, קדימה. בוא, תנו לי.
לברון.
קיירי.
דורנט.
קוואי.
גרין.
הרדן.
גרין יותר טוב מגלאב, אנחנו סגורים על זה, כן?
כן. אם אני מחליפה ביניהם...
לא, בסדר, אין בעיה. אני מסכים, אני מסכים.
חד גבה מסוים. טאונזן לוקח לפני לאב, אני חושב.
ראסל.
טאונזן צריך לקרוע נעליים לפני שהוא יקרה יותר טוב מדורן.
מלאב.
ועוד לא הגענו לחבר'ה של בוסטון ולחבר'ה של וושינגטון.
מי יותר טוב מבוסטון? חוץ מאזיה תומאס, מי יותר טוב?
אז הנה, אזיה תומאס. אבל וגם זה... אני חושבת שכבר סגרנו מסרה.
פול ג'ורג', ג'יימי באטלר.
למה פול ג'ורג' יותר טוב מקווין לאב? אני באמת, אני תוהה.
סתם, רגע, אנחנו עם הכדורסל?
כן.
את בגלל זה.
בולשיט.
לא, באמת, ההגנה שלו הרבה יותר טובה. אני חושב שההגנה של פול ג'ורג' הרבה יותר טובה מההגנה של קווין לאב, שהם יודעים להחביא אותה טוב, והוא זרק את זה בין השורות, דורנט בפודקאסט עם ביל סימנס, שהם ידעו לתפוס תמיד את החוליה החלשה וליפול עליה, ואני די בטוח שמתכוונו לווייט גיי.
אני פשוט חושבת שאף אחד לא מפחד ממנו. אתה לא עולה למשחק מול קווין לאב, ואתה אומר, אוהו, יש לי להתמודד עם קווין לאב היום.
מה נעשה עם השלשות של קווין לאב?
אתם חושבים ש... אוקיי, שנייה. אנחנו מדברים הרבה על קליבלנד שמחפשת דרך להתמודד מול גולדן סטייט בשנה הבאה. אתם חושבים שאם הם מביאים את פול ג'ורג' במקום קווין לאב, הם מנצחים את גולדן סטייט או נותנים יותר תחרות?
אני חושבת שגולדן סטייט באים למשחק הרבה יותר מודאגים ממה נעשה נגד פול ג'ורג'.
קווין לאב נתן כמה משחקים אדירים מול גולדן סטייט.
הוא שחקן טוב, אני לא אומרת שהוא לא שחקן טוב, אני פשוט אומרת שהוא זוכה למעמד של... כששמים אותו בקבוצה, אז יש להם ביג 3, ביג 4, ביג זה, ו...
הוא קריס בוש טיפה פחות טוב.
דיוויד לי טיפה יותר טוב. אני טוענת שהוא דיוויד לי עם יחץ.
תקשיב, כמו שקריס בוש, אתה זוכר את הסדרה הזאת של...
דיוויד לי עם יחץ.
כן,
לדייביד לי יש יחץ טוב.
נכון, אבל כאילו דייביד לי...
זה שחקן שיצא...
פרסנס, פרסנס.
היה יותר רלוונטי, אגב, לאליפויות של... לאליפות של גולדן סטייט לפני שנתיים.
לא, לא, לא. מאשר קווין לאב בסדרה הזו, אני לא יודע, אפילו אני לא עד כדי ככה הייטר. אני לא... זה ממש דיסינג דה גאי. זה כמו לזרוק את זאזה לשם. אנחנו לא זורקים את זאזה לשום מקום. הוא גורזיני גדול. אנחנו לא נעשה את זה. אף אחד לא זורק אותו לשום מקום. אין, תכף הוא ישחק נגד נבחרת ישראל.
לא, למרות שגולדן סטייט יזרוק אותו.
הוא בא, הוא מגיע, זה סופי, אנחנו יודעים שהוא מגיע?
אני מניח שכן. מי עוד יש לגיאורגיה בלבדו?
לא, אני יודע, לא יודעת, אולי הוא לוקח חופש הקיץ,
טוב, אני רוצה, איך עוצרים את גולדן סטייט הזאת? אני אתן לכם כמה נתונים שמראים ש... קודם כל, לגולדן סטייט לא רק יש את השחקנים, יש להם את השחקן, נגיד, השלישי והשני הכי טובים בליגה, וטופ 20, ארבעה שחקנים בטופ 20, פלוס ספסל אדיר, אני חושב שהוא underrated בהרבה מובנים.
פטריק מקו?
שמשחק ב... שמשחק... רוקי שמשחק בגמר ונותן אחלה גמר. אין קלארק, כאילו שנותן דנקים, שלשות חשובות.
זה הזמן לצאת נגד הטיעון של סופר טים, כי הם אכן סופר טים היום, אבל בואו, לפני 4-5 שנים, אם היית אומר שאתה בונה קבוצה עם דיימונד גרין, קליי תומפסון,
כל השמות שיש שם,
סטף קרי,
אגב, כולם נבחרו בדראפט על ידי גולדן סטייט.
בדיוק, הם בנו סופר טים, וזה... צריך לדבר על זה, כלומר... ירדו עליהם המון.
הם נהיו סופר טים. מלבד איגודלה, שבתקופה היא שאמרת לפני 5 שנים, וקווין דורנט, ששניהם היו... לפני 5 שנים הם היו אולסטאר. בטח, דורנט כבר היה בגמר, ואיגודלה כבר הוביל קבוצה. זה מצחיק, אבל שני השחקנים...
זה שני צירופים.
נכון.
בואו, אם אנחנו משווים את זה, זה כמו ברצלונה, עם צ'אבי, אינייסטה, מסי, שיש להם את השלושה שגדלו אצלם, ו... יש להם את הסגנון והתרבות וכו', ואז הביאו אותו דעת.
את סוארס
ונאמר. את סוארס ונאמר. אבל...
זה לא רק זה, זה גם...
או לא, בגלל שאם אנחנו מדברים על פפ גוורדיולה של... כאילו, לקבוצה של פפ גוורדיולה, זה לא הביאו את זה, זה הביאו את טוב ואת...
זה לא רק זה, אבל גם היכולת שלהם למצוא את המשלימים שבאמת תורמים, שזו הייתה הבעיה של קליבלנד. בקליבלנד בדרך כלל מביאים את השחקנים שהם חברים שלברון רוצה לשחק איתם ולתת להם סיבוב ריצה אחרון, ובגולדן סטייט זה בחירה, האמת שמעתי את זה השבוע, לא זכרתי את זה, שבחירה בפטריק מקו שקנו עם צ'ק. אשכרה בוב מיירס הלך, קנה את הבחירה עם צ'ק. כסף, סתם, על השולחן.
על מפית. הוא הביא את בדה שיכתוב מספר על... הוא הטיס אותו לשם.
שזה כאילו, אתה אומר לעצמך, אני ניחה שרוב הג'י-אמים האחרים, אם לא היה להם את הבחירה הזאת, אז הם היו מביאים איזה ילד אחר, הם לא היו כל כך מתעסקים במי הם מביאים בכלל.
זה שהם הביאו את ג'וויל מגי, שהיה שרוף הבדיחה בליגה, ואתה יודע, דורנט אמר את זה יפה בפודקאסט של סימונס, הוא אמר, הוא פשוט עובד כל כך טוב איתנו, כלומר, בסטינג הזה.
גם קר דיבר עליו יפה, ואמר שהוא נורא הופתע, שג'וול ככה בא אליו בסוף, ותפס אותו לחיבוק ענק כבר בחגיגות על הפרקט, והוא אומר, זה שחקן שניגשתי אליו לפני משחק 5, אמרתי לו, ג'וול, אנחנו הולכים לשחק המון נמוך, אני כנראה לא הולך להשתמש בך.
כן.
והוא אומר, הוא בא אליי בסוף, נתן לי חיבוק ענק, אמר לי, איזה יופי, אני כל כך שמח. והוא אומר, הייתי מופתע.
הם זוכו באליפות, הכל טוב.
כן, הוא אומר, שחקן בדרך כלל שבאת אליו לפני המשחק, אמרת לו, אני לא הולך, זהו, לא...
סטטיסטית, לפי דעתי, הוא השחקן היחיד שזכה עם העצמה הקטנה הזאת.
הוא טוען ככה, זה
הסטטיסטיקה. אפשר לזרוק את הסטטיסטיקה הסיבה שהם נבנו להיות סופרטים, אני חושב שזו הסיבה שבכל יש הרבה רעש סביב ג'רי ווסט, בניגוד למה שאני אמרתי, ציווצתי בצוויצר השבוע. בכל זאת זה ביג דיל, כי הבן אדם שאחראי לחלק מהבחירות האלה, דיברנו על קווין לאב, אז העובדה שקווין לאב לא מסריח את הפרקט באוקלנד, והוא עושה את זה לפעמים בקליבלנד, סתם, סדרה יופי, יאללה, ניחה, ג'רי ווסט הרבה מייחסים את זה אליו, כן. והבנייה עם גרין,
שג'רי ווסט עוזב עכשיו לקליפרס, אנחנו צריכים להגיד, אבל רגע אני...
אגב, מילה אחת על זה, אם ג'רי ווסט לא יציל את הקליפרס,
האם אי פעם הייתה התרגשות מההגעה שבן אדם לבן בן 79 למועדון ספורט?
סטיב בלמר?
הוא הרבה יותר צעיר. 79, אתה ממש מגיע, אתה כבר עברת את הממוצע.
אני מתאר לך, קודם כל, מי שמחליף את סוג של מחליף את ווסט בגולדן סטייט זה סטיב נש, שזכה באליפות הראשונה שלו אי פעם, אבל אני חושב שאתה יודע, הבנייה של גולדן סטייט וגם היו כתבות על זה, ג'רי ווסט היה חלק מזה כמובן, הוא הביא הרבה ידע כדורסל לשולחן, אבל הם השתמשו בהמון ידע שיש להם. אני חושב, רק רגע לתת קרדיט אדיר לסטיב קר, שגם בפודקאסטים שהוא מדבר, הוא פשוט בן אדם שאתה רוצה לשבת איתו על בירה, ופשוט לדבר איתו, אתה יודע, הוא ופופ, זה חבר'ה שבאמת הייתי מריץ לנשיאות.
יש לו גם מרשם לרפואי.
אבל הוא לא משתמש בו.
הוא לא משתמש בו, כן.
ככה אני מחפש את החברים שלי. למעשה זה ממש קריטריון.
היי, יש לך מחלה קשה?
ואתה לא משתמש בזה? אני רוצה להיות חבר שלך.
כן. אפשר לפתוח עמותה. עמותת חיבוק. ראה, מחפש אותך.
חייב להפסיק עם הערות האלה.
אז כאילו ה-Death Lineup שזה איגי, גרין, דורנט, קרי ותומפסון, הם שיחקו העונה, סליחה, בפלי אוף הם הובילו על קבוצות בממוצע ב-32.9 נקודות בפר 100 פוזשנים, ובגמר זה 45.7, וכמעט לא שיחקו איתם עד המשחק האחרון. כלומר, סטיב קר, בדיוק,
שנה הבאה אולי יהיה קבוצה אמיתית עם פול ג'ורג' במקום קווין לאב.
אז זהו, אז סטיב קר, שהוא כל הזמן הצליח להחליף את החמישיות, כל הזמן הצליח לגרום לקבוצה מנגד לחשוב מה אנחנו עושים, כן? הוא פשוט שם את הקבוצה השנייה כל הזמן במצב לא יציב. הם לא ידעו למה להתכונן. כי קליבלנד, כמה הם שטובים, ובאמת היו טובים, אתה יכול להתכונן אליהם, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. כן, לעצור את לברון זה קשה, אבל אתה כן יודע מה לעשות. ואת גולדן סטייט באמת לא ידעת מה לעשות, ועכשיו הנה השאלה שאני מגיע. איך עוצרים את הדבר הזה? כי קליבלנד, כמו שהיא עכשיו, היא לא תעצור את זה. קבוצה סקנה, בלי רגליים, וקבוצה בלי כמעט יכולת להשתדרג בקיץ בגלל תקרת שכר. הם חייבים לעשות טריידים, לחתוך בבשר החי.
הם גם ככה הרבה מעל המס מותרות.
כן, הם הרבה. הם הפסידו בשנה שעברה 40 מיליון דולר, השנה גם
כן הפסידו. אגב, לא ברור מי יבנה את הקבוצה הזאת מחדש, כי לגילברט, דן גילברט, עוד לא יריך חוזה לגריפין שם, זה אמור לקרות.
לברון יבנה את הקבוצה לשנה אחת, ואז יעזור ללוס אנג'לס.
לברון וריץ', איך קוראים לחבר של לברון?
לא, מבריק.
לא, יש את הבחור של לברון עזב איתו את CIA, שעזב בשביל לברון את CIA, ונהיה סוכן שלו, ברח לי השם.
ריץ' זה גם הבחור של,
של
דורנט.
של דורנט, אבל אני חושב שמדובר גם על ריץ', שנייה, אני חושב שריץ' זה פשוט הכינוי
לא, של... ריץ' זה של דורנט, אבל אני חושב שאתה מדבר על מברי קרטר, שהוא החבר שלו, סוכן שלו.
לא, וברצינות, לא ברור כרגע מי הולך לבנות שם בקיץ, לא ברור אם גריפין ממשיך איתם.
אבל איך אתה בונה...
ויש המון עבודה.
איזה קבוצה אתה בונה כדי לעצור את גולדן סטייט? אתה הולך גבוה, אתה הולך קשוח.
ארוך.
ארוך.
אוקלאומה הראו לנו את זה. אמנם השנה זה יותר קשה, כי הם לקחו את דורנט והעבירו את זה.
חשבתי על ריץ' פול. שעכשיו עד עם גם זה קטע, אני חושב שיש פה, אני חושב שזה הייתי מגמה בחור בשם ריץ' שיושב ליד הכוכב מהשכונה והופך להיות מוגול
תקשורת
ריץ'
איפה היינו? גובה
גובה, אורך,
אורך, לא גובה, אורך
מילווקי כזאת
כן
מילווקי זה הסכנה לגולדן סטייט.
ראינו את זה שנה שעברה כשאוקלאומה בא, ופשוט שמה שחקן ארוך על כל, על קרי, על קליי ואמרו להם, תקלו מעלינו מעלינו, אנחנו נוסעים, נמתח את הידיים, נמתח את הרגליים, נתמתח לכל כיוון, תנסו לקלוע מעל זה, וזה הקשה עליהם, זה הקשה עליהם עוד.
הקשה עליהם, וגולדן סטייט כן הצליחו לעקוף את זה, בגלל שהם, גולדן סטייט בניגוד ליוסטון רוקטס, שאידיאליסטית הולכים על זריקה משלוש, גולדן סטייט הולכת על הזריקה הכי נכונה באותו התקפה. אגב, בגלל זה הם מזיזים הרבה את הכדור, בגלל שקבוצות מאבדות את המשמעת אחרי כמה מסירות, כלומר הם...
דורנט גם אמר את זה בפודקאסט עם סימונס, הוא אמר, אנחנו מבינים שקבוצות יכולות להיערך לשתיים, אחת, שתיים, שלוש מסירות הראשונות שלך, ברביעית החמישית הם כבר לא יודעים לאן הולך הכדור, הם לא יכולים להיערך לזה.
בדיוק, אז אני לא, אני דווקא לא חושב שאורך כמובן יכול לעזור, אבל אני חושב שמוביליות תעזור יותר, ובמובן הזה קבוצה כמו בוסטון, סליחה שאני זורק את בוסטון בגלל שאני אוהד בוסטון וזה, אבל קבוצה כמו בוסטון, עם גרדים כמו ברדלי, סמארט, רוג'יר, תומאס פחות, כן, כי הוא לא שחקן הגנה טוב, אבל גרדים כאלה לוחמניים שרצים רצים איתך ומפזרים את הרימון השן הזה בהתקפה גם כן, אני חושב שזאת, זה הכיוון. כלומר, ללכת, קליבלנד טעתה כשהיא ניסתה לרוץ נגד גולדן סטייט, אבל מאוד יכול להיות שדווקא התקפות ארוכות עם הרבה תנועה
והגנה, הם ניסו לרוץ, הם לא ניסו לחלוק את הכדור באותה צורה.
נכון. קבוצה עם הרבה תנועה והרבה פיזיות, אבל פיזיות לא מכות, פיזיות פשוט להיות צמוד לקריק שהוא מנסה לעבור בפיקים, ופשוט לנצח אותם בחסימות, לנצח אותם בריבאונדים, לנצח אותם בהסל, לפי דעתי זה הדרך היחידה, ואתה צריך כמובן קבוצה שיודעת לקלוע טוב.
זה שבריאה עד הסוף, אנחנו לא מייחסים לזה מספיק חשיבות, אבל זה באמת בסוף מה שמכריע אליפויות בשנים האחרונות בליגה, זה מה שקרה לגולדן סטייט לפני שנתיים, שהם פשוט עברו פלייאוף שלם, שכל הכוכבים של הקבוצות שהם שיחקו מולם, לא שיחקו, בין אם בסיבובים הראשונים, אחר כך עם קיירי באמת, ולאו בסדרת גמר, זה גם הרבה מזל.
גם השנה, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה, יוטה בלי רודי גובר, כאילו עם רודי גובר, אבל הוא היה פצוע, סן אנטוניו עם קוואי, פורטלנד.
שכולם יודעים שם בקבוצה, שהם כנראה היו מפסידים את המשחק הראשון הזה, אם קוואי לא היה נופל שם, ואז לך תדע איפה אנחנו נמצאים היום.
נכון, וטוב, פורטלנד זה לא, היו בריאים, לא, יוקיץ' לא היה, לא יוקיץ', נרקיץ'.
נרקיץ'.
לא היה ממש בריא. אז כן, לגולדן סטייט היה הרבה מזל בקטע הזה. אז מה אנחנו מדברים?
שראית, אתה יודע, זה באמת נראה כאילו יש הרבה מאוד, אנחנו יכולים לעשות את השיחה, אבל יש הרבה מאוד קבוצות שעם שינוי אחד קטן, אני חושב שהתפתח שוב קבוצה מאוד מאוד מאיימת, וכולם יגידו, וואו, מאיפה זה קרה? זה בדיוק מעבר של ג'ימי באטלר לטקסס, או משהו כזה, מאיפה שהוא גדל בכלל.
לסן אנטוניו כאילו?
כן. משהו כזה, עכשיו, אתה יודע, זה נורא מסובך, כי אם אתה מסתכל על כל
איך באטלר וקוואי שחקו ביחד, אני
איך דורנט וקרי שחקו ביחד, אתה יודע, יש רק כדור אחד,
למרות שקוואי זה לא קרי, ודורנט זה לא באטלר, ואתה יודע,
סיפור בסן אנטוניו זה לאן נעלם אולדריץ' בפלייאוף הזה, שלא היה מספיק.
הוא פשוט לא שחקן מספיק.
הנה, אולדריץ' זה כמו קווין לאב, זה עוד שחקן ששיחק בקבוצה הרבה יותר קטנה, אם זה פורטלנד או מינסוטה, ופורטלנד הייתה הרבה פחות קטנה ממינסוטה מהבחינה הזאת, אבל הוא פשוט נראה כאילו לא מתאים לרמות הכי גבוהות של המשחק.
אני המתופתעתי, אני חשבתי שהוא יצליח מאוד אצל פופ. חשבתי שהוא באמת התפתח למה שפופ מצליח לעשות.
הוא ברח מהכדור. אין לברוח מזה. הוא ברח מהכדור. אני ראיתי אותו, אתה יודע, הסתכלתי רק עליו שהייתי שם, והם התמסרו, והבן אדם עשה כזה את הקטע של הומר סימפסון, שהוא הולך צעד צעד אחורה לתוך השיח, וזה היה כזה, I'm not here, motherfuckers.
קטע של שון ספייסר כבר.
כן, אוקיי, שון ספייסר, אני לא פה, אל תשאלו אותי שאלות, אז זה כזה, אל תמסרו לי את הכדור, אני באמת שלא יודע מה לעשות נגד החבר'ה האלה, וקוואי לא פה, אז עזבו אותי. ושהם שיחקו טוב נגד יוסטון, ולרגע, כמו אל אורפורד, כמו הרבה שחקנים שהם, כמו קווין לאף, הם שחקנים נהדרים, אבל הם לא טופ 10, הם לא טופ 20, וסן אנטוניו צריכה עוד אחד כזה לפחות. הם הביאו את פאו גסול, שהוא כבר לא ככה, כבר הרבה שנים, צריך להגיד, ולפחות ארבע. לפחות ארבע שנים הוא כבר לא שם.
סן אנטוניו, הם צריכים לעשות שינוי גדול, האמת היא, סן אנטוניו, נגיד יחד עם בוסטון, שהיא תמיד מעניינת בשוק העברות, בגלל שיש לה פשוט הרבה אסטס וג'נרל מנג'ר שהוא מעניין, סן אנטוניו זה גם קבוצה סופר מעניינת לראות מה הם הולכים לעשות, כי גם הם בצומת דרכים, גם ג'ינובלי יוזף כנראה,
הם משכו את זה גם שנה אחת יותר, כלומר הם הלכו השנה רק עם קוואי ואולדריץ' בגדול בגיל משחק נקרא לזה, כל השאר היו מאוד מבוגרים, וכביכול מה שהם יעשו הקיץ הזה, הם היו אמורים לעשות לדעתי קיץ שעבר, כי הם הלכו מעט מדי, רזה מדי על העונה הזאת, ועכשיו לא תהיה להם בחירה.
ועדיין הם הגיעו לכמה
נצחונות. ועדיין הם היו מצוינים השנה, אני פשוט אומרת, לדעתי הם הלכו רזה מדי, ובאמת כשקוואי נפל, ראינו את זה, נגמרה להם הקבוצה ברגע אחד.
אבל זה גם הגיוני שהוא היה נופל, בגלל שבאמת הכל היה עליו לאורך העונה. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על קליבלנד הזאת, בהנחה שלברון יעזוב בסוף החוזה שלו, שזה סוף העונה הבאה, וכבר יש דיבור חזק מאוד שהוא יעזוב ללוס אנג'לס, ללייקרס או לקליפרס.
אני מאמרת שלא אגב.
אוקיי, גם הרבה מאמרים שלו, כאילו גם סימנס, אבל אתמול, אפרופו, הנה אני עושה name dropping, פרנץ בקנבאור אמר לי פעם, אל תעשה אף פעם name dropping, לא, סתם, אז אתמול הגיעו שחקני פוטבול לרמת השרון, שחקני פוטבול מהגדולים שהיו, מג'ו גרין, ג'ו מונטנה, באמת, all of famerים ענקיים, אז אני...
Quite literally,
הכי
גדולים. Big old dudes.
כן, ואז דיברתי עם ג'ים בראון. זה נכון, דיברתי עם ג'ים בראון.
שבקליבלנד יש את לברון ויש את ג'ים בראון?
לא, יש את ג'ים בראון ויש את לברון.
לא, שמע, היום...
היום אחרי האליפות, אחרי שהוא נתן להם אליפות.
חברים, עדיין יש ג'ים בראון ויש את לברון.
למי שלא מכיר את עולם הפוטבול, ג'ים בראון נחשב לאחד מהשחקנים הגדולים אי פעם, שלברון רואה ג'ים בראון בקהל.
הוא משתחווה.
לא, הוא באמת, הוא באמת, הוא עשה את זה, זה לא איזה דימוי, הוא באמת בא ומוריד את הראש קצת, זה לברון כמי שגדל באוהיו, ג'ים בראון, הוא סמל עצום באזור הזה, כן.
זכה עם, עד האליפות של, עד האליפות של קליבלנד קוולרס, הוא האחרון שבעצם הביא אליפות לקליבלנד ג'ים בראון, זה קרה לפני 50 שנה. אגב, הוא לא נראה, כן, הוא נראה כמו שחקן פוטבול בשנות ה-60 שלו, הוא מאוד גמור, אבל לא משנה, כאילו, עזרתי לו, כאילו, פשוט, הרבה אנשים הביאו לחתום על דברים, אז אני החזקתי את הדברים האלה ודיברתי איתו בזמן הזה.
הבאת טוסטר?
לא, זהו, לא הבאתי טוסטר. ושאלתי אותו, מה אתה חושב על לברון שהוא יעזוב? אז הוא אמר, yeah, he's gonna leave. כאילו, הוא הולך לעזוב, ואמרתי לו, למה? הוא אומר, מה, תראה, כל הקטע הזה של קליבלנד וזה, זה נחמד, אבל מה שחשוב לברון ג'יימס זה הכסף שלו, וזה בסדר, אין שום בעיה. שחקנים לשעבר, הם מבינים שכסף זה עניין חשוב מאוד, בטח שחקני פוטבול שבטח גמרו את הכסף שלהם. הוא אומר, הוא יעזוב, ויש כל כך הרבה אינטרסים, יש לו כל כך הרבה אינטרסים עסקיים ומותגיים וכאלה. קליבלנד קטנה עליו בהרבה מובנים, לברון ג'יימס יודע את זה. לוס אנג'לס, קליפרס או לייקרס יודעים את זה, קליפרס הולכים לבנות הצטיינון חדש, יש להם את ג'רי ווסט, יש להם את סטיב בלמר.
רגע, צור, חכה שנייה, האולם החדש שאתה מדבר עליו, ייבנה רק אחרי שלברון יפרוש. הוא 2022, אנחנו עכשיו, כן, בן אדם, אנחנו מדברים על לברון בגיל 37.
אני חושבת שהסיבה של לברון...
לברון רוצה
לשחק עד גיל 60.
לברון רוצה לשחק כמה שהוא יכול, ושהבן שלו ישחק איתו. זה מה שהוא רוצה.
לברון רוצה לשחק עד שבאמת יפתרו את העניין של הקרחה, והוא לא צריך כל פעם כל שנה לעשות הקטע.
הוא פתר את העניין של הקרחה.
מה הולך שם?
הוא אחרי שנתיים לדעתי איחור, סוף סוף הבין שלא קורה שם דברים טובים, ואתמול הוא היה לסרטון, זהו, הלך על האפס.
על מה את מדברת? אוקיי, על מה את מדברת? זהו
אינסטגרם לברון ג'יימס. אינסטגרם לברון ג'יימס.
He went MJ. וואו, אני עכשיו אוהד לברון, אני לא מאמין, אחרי שנים שאני שונא את לברון.
דריימון גרין אתמול בירך אותו שהוא הלך MJ.
ברור, כולם, את לא יודעת להבין, אני אומר לך, את לא מבינה איך זה, זה ביג סטייפ, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, על מה הולך איתך? זה כמו, איך קוראים לו, דוק ריברס, ששופך צבע, והבן אדם נוזל במשחק, אני מסתכל עליו, בן אדם, אין לך טיפה של כבוד עצמי.
לברון ג'יימס הוא ההוכחה הסופית, שאין דבר כזה השתלת שיער טובה. עם כל הכסף של... וויין
רוני. וויין רוני. וויין רוני.
לברון ג'יימס יותר כסף באמריקה.
אוקיי, אז...
אני אתן לך דוגמה.
באנגליה אני מסוגלת להאמין שוויין רוני כאילו נפל לאיזה משרד של שרלטן. באמריקה אני משוכנעת שכאילו ללברון ג'יימס סידרו את הבן אדם שנחשב הכי טוב בזה.
ג'רמי פיבן.
שלא מצוינת, למה? יש לו שיער ארוך, מתבדר ברוח?
לא, קודם כל, השתלת שיער...
זה השתלת שיער מדהימה.
נכון.
לא, לא. כזה.
חשבתי אתה אומר שזה גם ההוכחה שלו.
לא, לא, לא. יש השתלות שיער... קודם כל, יורגן קלופ ואנטוניו קונטה, השתלות שיער מדהימות.
קלופ זה לא טבעי?
היא בשוק עכשיו מעיין. כן, כן, זה השתלת שיער. בשביל לבאס את אשתי, אני מראה תמונה של אנטוניו קונטה לפני השתלת השיער. וזה כזה... שנייה, אוקיי.
לקחת לי את סנטה קלאוס עכשיו עם זה ש...
לא רק שהוא גילח את הראש, הוא לא הוריד את הזקן.
לא הוריד את הזקן.
אוקיי, עצרו, אני מגלגל בחזרת הכבוד והאהבה ללברון, כי דוד לוקס לייק אייסיס. הבחור נראה כמו משהו.
לא, זה נראה נהדר, אני עכשיו מתחילה לחבב אותו, אני...
הוא הלך... הוא הלך על המראה של גורטק.
לא, אני חייבת להגיד שאני עד היום חשבתי שלברון אין ממבה מנטליטי. לא מספיק לפחות לשחקן במעמדו, אבל אם זה שחר של יום חדש, אני אולי אצטרך לאכול את המילים שלי.
אני שוקל,
אנחנו חמש דקות על השיער של
לברון. אתה יודע מה בולט בסרטון הזה? לברון רזה. כן. לברון איש רזה, עם כמה שאפשר להגיד איש רזה על מישהו שהוא 2.6 ושוקל 125 קילו.
זה קרה כבר במיימי, הוא מוריד משנה לשנה, הוא התחיל במיימי עם דוויין וייד.
איזה מהפכה, איזה שחקן חשוב.
בשביל להעריך את הקריירה שלו, הוא יודע שהמסת שריר שלו צריך, לא מסת שריר שלך, הוא...
המשקל שהוא שר על הברכיים.
כן, הוא צריך להוריד את המשקל, ולכן, אגב, כשמדברים על זה שהוא מדען והוא חושב כדורסל כל הזמן, אז זה, אתה יודע, הוא כל הזמן חושב איך הוא יהיה לו את האג'. אגב, הוא באמת, אין שחקן כמו בקטע הזה.
הוא הרוויח, אני חושב, הרבה מאוד אוהדים בסדרה הזו, כי הוא שחק נגד קבוצה בלתי אפשרית, והוא עשה הכל, 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 אי אפשר להגיד שהוא צ'וקט, הוא באמת עשה הכל, ניצח אפילו משחק אחד. אני חושב שאם הוא באמת יבנה איזשהו סופר טים נגד גולדן סטייט, okay, אפילו אז, לא נורא יסנאו אותו.
אז בוא נסתכל על האם הוא יכול להצליח עם קליבלנד הזאת. ניקח כמה קבוצות שאולי יכולות להתחרות עם גולדן סטייט, ונראה לאן הולכת ה-NBA. אגב, ה-NBA הולכת למקום מאוד טוב בכל מקרה עם גולדן סטייט, תמשיך לשלוט או לא לשלוט. אנחנו מדברים על רייטינג של סין, אנחנו מדברים על הכנסות סין, אנחנו מדברים על 50 מיליון סינים שצפו במשחק הגמר. ה-NBA במקום מצוין, אל תדאגו להם, ובסופו של דבר גם גולדן סטייט תסיים את השושלת שלה והליגה תהיה במצב מצוין.
כן, עד שיבנה האולם הזה של הקליפרס.
אגב, הם יכולים לבנות, אני חושב שהם יכולים לבנות את האולם, זה ארצות הברית, זה לא איזה משהו, הם יכולים לבנות את האולם.
הם עדיין לא מצאו את הקרקע, בן אדם.
הם התחילו לעשות מסע ומתן על אינגלווד.
סבבה, מסע ומתן, מסע ומתן.
סטיב בלמר, מסע ומתן, ישים את השני מיליארד, יהיה בסדר. לא משנה. לברון, אז יש דיבור כאילו על פול ג'ורג' שהוא יגיע, יש אפילו דיבור על קרמלו אנטוני שיגיע.
נו באמת.
קרמלו אנטוני זה לא פתרון לשום דבר.
אני שם אותו על תקן לברון, על קווין לאב.
קרמלו אנטוני ש...
זה עוד יותר גרוע, כי הוא גם בעיה בחדר הלבשה.
הוא בכלל בעיה.
לא, מלו, מלו עם לברון זה שונה ממלו לבד, לפי דעתי. אבל אני לא רואה את מלו בקליבלנד, יושב שם הבא.
בוא נתחיל במלו, מלו נראה, מלו מתחיל להוריד משקל כדי להיראות יותר כמו לברון, אחרת הקריירה שלו תיגמר מהר מאוד. הוא בן אדם כבד, הוא משחק כמו בן אדם כבד.
אני לא חושבת שהוא אוהב לשחק כדורסל יותר פשוט.
הוא נראה קצת כמו דרק רוז מהבחינה הזו.
זהו, זה מה שהוא יודע לעשות, זה מה שהוא יעשה, נשארו לו עוד כמה שנים, אז הוא מושך את זה עד הסוף.
הוא חי בניו יורק, מקבל מיליונים.
כן, זה כמו שהדר מרום תמיד אומר, מיה,
זה שחקן שאת בקליבלנד, לפני שהוא עובר עם לברון ללוס אנג'לס?
הם לא באים ללוס אנג'לס.
קריסטוף פורזינגס, יש לו חיבה מוזרה באינסטגרם להציק לבנות, אני חושב שזה המקום, לוס אנג'לס זה המקום בשבילו, איכן שבאמת הם מבינות מה הוא רוצה מהן.
ריאליסטית, מה קליבלנד יכולה לעשות? היא באמת תקועה עם תקרת שכר.
היא צריכה קודם שמישהו ירצה לעשות את הטרייד, זה הבעיה.
זה לא תלוי בה.
אוקיי, טרייד, נגיד קווין לאב, זה טרייד אסט מטורף, הם יכולים לעשות טרייד, אולי עם כל קבוצה ב-NBA חוץ מגולדן סטייט.
למה לברוח מזה? קווין לאב לבוסטון בתמורה לבחירה של שנה הבאה והבחירה של השנה אולי.
לא, 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 הם רוצים, קליבלנד ירצו השנה.
אז הבחירה של השנה.
לא, אין מצב.
תסתכל, אני יכול...
אין מצב, קווין לאב לא יעבור תמורת מקום ראשון של... לא, מה, מרקל פולץ יביאו...
לא, לא, אתה לא עושה את זה ככה. אתה משתמש... מה שאני חשבתי עליו זה קווין לאב לבוסטון בתמורה לבחירה הראשונה. הבחירה הראשונה משמשת בשביל להביא עכשיו שחקן כמו ג'ימי באטלר נגיד, לשיקגו.
לא, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה. אני לא
רואה עכשיו כשאתם שומעים את הפודקאסט, אתם כבר יודעים שזה קרה, ואני רוצה שתאריכו את זה. זה לא שדאסקל פה משחק, הוא באמת לא יודע שזה קרה כבר.
קודם כל, לפי דעתי, אין מצב שבוסטון מוותרת על מרקל פולץ. זה השחקן הכי כישרוני שיצא מהדראפט בשנים האחרונות. זה שחקן שהוא עתיד של פרנצ'ייז אחרי שהאיזיה תומאס יעזוב. אני לא רואה את זה קורה.
עכשיו כששומעים את זה, הוא בטח נפצע וסיים את העונה הראשונה. הוא לא ישחק כדורסל יותר.
במקרה של בוסטון בבחירות מקום ראשון בדראפט, אלוהים אדירים.
אגב, עוד פתרון לא מובטח כמו היכולות של פול ג'ורג', איבאקה. אם איבאקה יצליח להראות היכולות שלו מה...
איבאקה לקליבלנד?
איבאקה לקליבלנד.
אוקיי. איבאקה הוא פרי אייג'נט.
אני חושבת שכן, כן.
אז
איבאקה גם משהו קרה השנה. הוא היה...
מה זה קרה? הוא הגיע לאורלנדו, ואז הוא הגיע לטורונטו.
ובטורונטו?
תחשוב על זה, הוא היה באורלנדו, הוא אמר, וואו, איזה נעים פה, וזה, ואז הגיע לטורונטו,
כן, לטורונטו הוא לא היה מה שהוא הבטיחו. הוא
לא מצא את עצמה שם.
טורונטו לא הייתה
משהו ש... לא, זה גם בעיה של שחקנים שמטיילים שתי קבוצות באותה עונה, אם לפעמים...
שלוש עונות ב-12 חודשים, אם תוצא אפילו.
שלוש קבוצות ב...
סרג'י באקה לפני שלוש שנים היה דובר עליו בתור אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה. שחקן הגנתי מדהים, קולע שלשות, משחק טוב לעד שני כוכבים גדולים.
שחקן מאוד חכם.
ארוך, כמו שדיברנו קודם.
הוא כמו נועה. אל תשתה, אתה יודע, נועה היה שחקן ההגנה של השנה, דיברו עליו בתור כוכב ענק, ונעלם.
אם הוא הצליח למצוא את עצמו, הוא יכול להיות תוספת.
מי, ג'ואקים נועה?
לא. איבאקה, אם איבאקה הצליח לחזור לאיבאקה של נגיד שנתיים או שלוש אחורה, לדעתי הוא יכול להיות פתרון.
מישהו יצא מניו יורק והיה בסדר? אי פעם?
על מה אנחנו מדברים? איך ניו יורק?
ג'ואקים נועה.
ניו יורק זה המקום?
רגע, איך קוראים לו? משחק עכשיו בקליבלנד, אפו גדול. שמפארט היה בסדר גמור שנה. כן, וגם ג'י-אר.
זה נדיר, בדרך כלל קריירות הולכות כדי למות בניקס.
כן, אם אנחנו מסתכלים על זה, קליבלנד באמת, אוקיי, נגיד הכוכב הכי גדול שהם יכולים לצרף לשנה אחת, עד שהוא צריך זה פול ג'ורג'. אני לא רואה אותם מביאים את קווין לאב, נגיד, עבורו. קווין לאב ובחירה בסיבוב 30 בדראפט. אין להם...
זה נורא קשה לדבר על זה כשאתה לא יודע מי יבנה שם את הקבוצה. בדיוק, זה בעיה. אתה יודע שזה
אבל מה,
כל היכולת הזאת בטריידים זה היכולת של הג'י-אם, זה כמה טוב שהוא יודע to negotiate, אומרים את זה תמיד על בוסטון ודני אייג' אגב, שאף אחד היום לא רוצה לעשות עסקאות עם בוסטון, כי יצא לדני אייג' אין...
שייסטר.
כן, שם של כאילו רוב הסיכויים שאתה תעשה עסקה, ואחרי שנתיים יתגלה שהוא ממש דפק אותך.
מה דפק? הוא הביא לך שחקנים שהם גרועים במחיר מופרז, ואז... האדמה החרוכה שהם עשירים אחריה, בעצם מתרגמות לבחירות גבוהות עבורו. זה באמת, זה מבצע עוקץ הוא עשה שם.
ולכן אגב אומרים שרוב הקבוצות היום לא מוכנות לדבר איתו, כי הן מבינות שהן הולכות להפסיד, הן לא יודעות עוד איך.
מה שהוא עשה לברוקלין זה פאקינג אנטישמיות, באמת, מה שהוא עשה לפוחורוס הזה.
ג'רי...
פוחורוס, סליחה.
ג'רי קראוס, לפני שהוא מת, הוא עשה פודקאסט עם ווז'נצקי, ואמר שהכי פחד לדבר עם רד אורבך. כי רד אורבך, הוא היה מדבר איתך, והוא היה נחמד מאוד, ואתה יודע שהוא דופק אותך, ופשוט פחדת לדבר איתו. אז לפי דעתי אין שהוא תלמיד של רד אורבך, למד את זה. אגב, בגלל זה אני לא רואה אותו מוותר על מרקל פולץ. זה שחקן ל7-8 שנים בחוזה טוב מאוד עבור בוסטון, ולכן אני פשוט לא רואה את זה קורה. אגב, הוא כן יכול להשתמש בבחירה הנוספת של ברוקלין, בשביל להביא נגיד כוכב גדול, שיהיה לצד גורדון היוורד שיגיע אינשאלה, ועוד איזה שחקן.
אגב העתיד של הליגה, גורדון היוורד זה לא שחקן לדעתי שדיברו עליו עד השנה, כמישהו שיכול לבוא ולשדרי קבוצה, ולהפוך אותה לקונטנדרית, והנה אנחנו עומדים בקיץ הזה,
כי הוא העלה 30 קילו של שירים,
לא, אני אומרת, והנה אנחנו עומדים פה בקיץ הזה, והוא ה-hot ticket, אז יכול להיות שעוד שנה נעמוד בקיץ, ונדבר על שחקן אחר, שאם רק תצרפו אותו, אז תפתרו את הסיפור.
אני שואל עכשיו,
קריסטוף, עוד שנה וחצי, עוד שנתיים נהיה free agent,
KP כאילו.
כן, ועוד שנה, אם הוא לא היה מרוצה בניו יורק, ונראה שהוא ממש לא מרוצה בניו יורק, ידברו עליו בתור הפרנצ'ייז פלייר שאמור לעבור.
לגמרי, אבל אם אנחנו מסתכלים על נגיד בוסטון, אוקיי, איזיה תומאס, מרקל פולץ, הל הורפורד, גורדון היוורד.
וקאזינס.
לא, קאזינס הם לא יפים. אבל לא, היה שמועות על אנדרי דורמנד מדטרויט.
נו באמת.
זה חמישייה, שנייה, זה חמישייה, עם העומק שיש להם, עם מרקוס סמארט ורוג'יר וכאלה ואייבר ברדלי, זה עוד חמישייה שיכולה לתת פייט מטורף לקליבלנד, ואפילו לגולדן סטייט.
לא הבנתי מה דמונט עושה בחמישייה הזו, נגד קליבלנד, מה הוא עושה על המגרש?
לוקח ריבאונדים ונותן בלוקים.
ובהתקפה עושים עליו עבירות?
מה זה בהתקפה עושים עליו עבירות? קודם כל זה שחקן שאתה יכול להשתמש בו.
הוא לא שמיש ברבע הרביעי.
אז הוא לא שמיש ברבע רביעי, אז אתה משחק עם אל הורפורד.
כמה רבע רביעי תחרותי היה לנו בסדרה הזו?
בדיוק. אני אומר, אז אם נגיע לרבע הרביעי שהם מובילים...
ואגב, אפרופו זה, אתה עם מאמן קליעות טוב ושינוי טכניקה, אתה יכול לשפר זריקות
נשים.
הוא לא יהיה 50%, כן, אבל אתה יודע, ב-40%.
הוא לא רודי גובר, אתה מבין? השחקנים האלה, הם צריכים את רודי גובר בשביל...
זה לא שחקן שאתה מוסר לו את הכדור בתחילת ההתקפה ועושים עליו עבירה. זה שחקן שאתה יכול לתפעל בצורה אחרת אם אתה חכם ומרץ סטיבן חכם. אז אתה יכול לעשות משהו איתו. במיוחד שהוא כל כך חשוב בריבאונדים, מלך הריבאונדים של הליגה, אתה יודע, מטריה אווירית, אני לא יודע איך קוראים לזה.
חכה, קספי עדיין גם לא סגר קבוצה, תכלס.
רסמי, צריך את קספי בבוסטון.
אתה צוחק, אבל...
לא, אבל שנייה.
עם איפה שה-NBA הולך, אני לא צוחק, אפילו קספי יכול...
קספי לא...
יכול איזה רולפלייר חמוד בהרבה קבוצות כאלה.
אוקיי, מדברים עליו כרולפלייר חמוד בהרבה קבוצות כבר הרבה זמן.
הלאה, שימצא אחת קבוצה, נו, אני רוצה לראות אותו מיושר.
אבל יש לך זה לעונה הבאה, לא?
לא, לא, הוא לא. הוא לא במינסוטה ולא...
נכון, וואו.
הוא ישב לארוחת ערב עם תום תיבדו וסגר שישה משחקים.
מה לפני כל כך הרבה זמן, שחלתי שהוא עבר מסקרמנטו למינסוטה, ושנגמרה העונה, ושהיה אפריל פעם.
כן. שרסל ווסטברוק הולך לזכות ב-MVP, שזה הולך להיות הזוי.
אגב, זה הייתה הטעות השנה בלהעביר את ה... את ההודעה להצבעות לקצה קצה קצה העונה, כלומר זה נראה עכשיו אידיוטי לחלוטין
ממש,
והם הרי סיימו להצביע מזמן כבר, כן. זה הולך לא. לראות הזוי, והולכים להיכתב עשרות תורי פרשנות על מעלה, אז זה הם חשבו וכולנו נשכח שהם הצביעו לפני חודשיים בערך
שרסל ווסטברוק סיים את העונה עם ממוצע היסטורי של
לא, גם אתה אומר, דבל. הנה הממוצע טריפל דאבלים שלו, הנה לברון סיים עם ממוצע טריפל דאבל בגמר, ו... את העונה הרגילה הוא סיים עם 9-9, וכמות נקודות דומה לראסל, פחות או יותר. זאת אומרת, אם הוא ממש רוצה, אתה יודע, כל ההוא-אה הזה, זה על הניסיון להפיח קצת עניין בליגה, שלא היה הרבה עניין, כי כולנו ידענו שזה יגיע לגמר הזה, ואת החשד הסביר
שיגמר. אבל מה זה לא היה הרבה עניין? היה הרבה עניין, כי אנחנו לא הפסקנו לדבר על הליגה הזאת.
נכון, אין בעיה.
The season of the triple double.
אבל אתה לא יכול להביא לי את זה אחרי חודשיים.
הסתיימה גם ב...
בסדר, לא, אוקיי, אני אומר פשוט...
מצד שני, הטריפל דאבל של לברון בגמר, כאילו הוכיח סופית שזה באמת הייתה the season of the triple double, לא רק בגלל שרסל ווסטברוק החליט לעשות אותה כזאת. סטף קרי כמעט עשה טריפל דאבל. זה בגלל שכנראה זה מה ששחקנים נדרש מהם היום, להיות מאוד מגוונים, מאוד טובים בהכל, ומי שלא יהיה טוב בהכל, לא יוכל להגיע רחוק.
זה מאוד נכון. היום כשאתה מסתכל על קבוצות, אין לך יותר תפקידים. ואני חושב שגולדן סטייט זה תגובה אידיאלית. אתה יודע שרק שלושה שחקנים פחות גבוהים מדיימונד גרין בגולדן סטייט. אוקיי?
והוא 2-4, 2-5?
לא, הוא 2-1. הוא 2-1. רק שלושה שחקנים, איגי, סטף קרי ואין קלארק, פחות גבוהים מגרין. זה רק מראה לך שהגובה מאוד חשוב, כמובן.
רגע, 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 מה אמרת? ששלושה שחקנים
פחות גבוהים מגרין? גרין?
מה? אני מרגיש בשיעור פסיכומטרי ואני לא...
גרין...
ולשאני טוב בלילה.
גרין גבוה רק משלושה שחקנים בגולדן סטייט. מאיגי, מסטף קרי ומאין קלארק.
מה קורה של קליי תומפסון?
כנראה אותו דבר.
2-1.
באמת?
כן.
לא נראה כזה גבוה.
באמת? גדם, הייתי עומד לה... מה? באמת? הוא 2-1?
זה לפחות לפי הנתונים של הליגה.
תמשיך לדבר, אני... I'm calling bullshit על הנתון הזה, שנייה.
קליי תומפסון כנראה בא כל שנה עם נעליים למדידות גובה בתחילת השנה.
דם! הוא 2-0-1? קליי תומפסון 2-0-1?
קליי תומפסון בא למדידות עם נעליים.
אתה מנער אותי, ואתה אומר לי, מה גובה של קליי תומפסון? אני 1.85, לא נתן לי לחזור ראשון, 1.95, אני לא יודע, 2-0-1?
הקיצר, אז היום הליגה הולכת לכיוון הזה של שחקנים שהם לא בהכרח הכי גבוהים, אבל הם כן צריכים להיות ארוכים מבחינת הזרועות. במובן הזה מילווקי, שבנויה כמו, נגיד, חבורה של חבר'ה עם פשוט ידיים שחולים.
נראה לי חבורה של האקסמן, מה אתה מדבר? חבורה של האקסמן. סדרה חדשה של האקסמן.
חוש חשבלש, עם הידיים.
כמו שג'ורדן בפרסומות היה.
כן, נכון. לא פרסומות,
בספייסג'ם. אחר כך עשו את זה גם לדעתי בפרסומות.
נכון, שהוא מטביע בפרסומת פרסומת של נייקי, שלכם. שאני אומר שלכם.
שלכם, הלוואי, אבל כן.
אגב, אוקיי, שנייה. אם אנחנו מדברים על באמת כיוון של הליגה וזה, נייקי עוברת להיות המלבישה הרשמית של ה-NBA. הגמר האחרון, המשחק חמישי היה המשחק האחרון בלי חסויות על החולצות של שחקני NBA.
מה? תספר לי קצת מה, כאימבציל, תספר לי מה זה אומר בדיוק.
אז נייקי חתמו לפני 3 שנים כבר?
שנתיים לדעתי.
לפני שנתיים על הסכם הלבשה עם ה-NBA, הם הולכים להחליף את אדידס. הם שילמו הרבה מאוד כסף על זה, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל ברמת
הלבשת מרת הקיט, מכנסיים וחולצה, לא נעליים.
כן, כן.
לא נעליים.
זאת אומרת, אנדר ארמור עדיין מלבישה את סטף ואת קליי.
כן, את הנעליים.
אבל לא הבגדים?
הבגדים, כל המדים הולכים לעבור גם שינוי עיצובי כנראה, לא חשפו אם זה הולך לראות אותו דבר.
המדים הולכים להיות של נייקי?
קבוצות יכולות לעצב בעצמן את המדים?
הן מעצבות אותם עם נייקי. כל קבוצה יכולה לתת אינפוטים שלה, לוגוים, צבעים,
עניינים. ויש עכשיו לוגוים, יהיה ספונסר שיפ על צד שמאל, על צד שמאל
אחד יהיה נייקי, וצד שני
יהיה נייקי בגדול, ולוגו של חברה שמשלמת כסף.
כמו בכדורגל.
בדיוק. אז כמה נייקי משפיעה, הולכת להשפיע על, למשל, היה דיבור שקווין דורנט הגיע לגולדן סטייט, גם בגלל נייקי, כי היא רצתה נוכחות שלה בקבוצה מאוד אנדר ארמורית.
לתקוע טריז.
כן.
אז אני אגיד ככה, קודם כל אני אגיד באמת שאף אחד לא מגלה לי את התוכניות הגדולות כל כך הרבה זמן מראש, אבל הן בנויות כל כך הרבה זמן מראש. בנייקי עובדים המון מראש. אני יכולה להניח שכל המוחות היצירתיים הבאמת מדהימים שעובדים שם, עובדים כרגע על פאקטים, ראינו את הפרסומת של דורנט שיצא 10 דקות אחרי הגמר ונראתה כמו מיני סרט.
Debate that.
אז ברור לי שכל... כל המוחות הכי יצירתיים שכסף יכול לקנות בעולם הפרסום האמריקאי כרגע יושבים ומכינים לנו רולאוט מדהים לשנה הבאה.
יהיה גם נוכחות מאוד גבוהה של אר ג'ורדן.
של ג'ורדן. שרלוט קיבלו אישור, הם יהיו הקבוצה היחידה שבמקום לוגו של נייקי יהיה להם את הלוגו של הג'אמפמן.
כן,
כלומר תהיה להם חסות אחרת מכל הליגה. כל הליגה תהיה נייקי.
כן, כי זה גם נייקי.
כן, אבל...
כי ג'ורדן כל כך נטוע עמוק בתוך נייקי ש...
הוא חטיבה עסקית נפרדת, אבל בנייקי.
וחטיבה נורא גדולה.
כן, מאוד גדולה.
שאגב, לברון הולך להיות חטיבה עסקית אחרי הפרישה שלו, לפי דעתי. אגב, צפון קרוליינה גם כן עם הג'אמפמן. וכשמדברים על זה, הג'אמפמן, אז יש דיבור כאילו על ראסל ווסטברוק לשרלוט. כאילו, כי ראסל ווסטברוק
הוא השחקן המוביל של מותג ג'ורדן. כלומר, בעוד ששחקנים אחרים הם תחת המטריה של נייקי, ראסל מוביל את, את, את המותג של הג'ורדן ברנד.
כאילו הוא משחק עם נייקר ג'ורדנס, נייקר ג'ורדנס?
כן, והוא גם
לא משחק עם נעל משל עצמו?
לא, הוא משחק עם, עם דגמים של, של הג'אמפמן, וגם כל הביגוד. בניגוד לשחקנים אחרים שמסתובבים עם נייקי, נגיד דריימון גרין ו...
הוא משחק עם האדם שהכי רודף אחרי מספרים, שגונב ריבאונדים מחברים, שמוסר להם רק כדי שיהיה לו אסיסט, משחק עם נעליים של מישהו אחר.
אני אגיד לך יותר מזה.
מה זה מישהו אחר? זה מייקל ג'ורדן.
לקובי עוד יש, יש שלושה שחקנים בעצם שיש להם נעליים משלהם, שזה קובי, שכבר לא איתנו, וקיירי.
הוא כבר לא איתנו, תמשיך, תמשיך.
הוא לא מת, הוא לא מת.
קובי שכבר לא איתנו בליגה, אבל עדיין ממשיך לייצר נעליים, קיירי ולברון כמובן.
רגע, שלושת האלה הם היחידים שיש להם נעליים?
וקיידי, סליחה, כמובן. קיידי, שלושה שחקנים בליגה יש להם נעליים של נייקי.
של נייקי, אוקיי.
כן, נייקי מייצרים נעליים מיוחדות רק לשלושה שחקנים. קיירי, לברון וקיידי, וקובי יש לו את הליים שלו.
אבל לקרמלו אין נעליים? אה, זה בטח לא נייקי אז?
לא נייקי.
לקרמלו לפי דעתי יש משהו סיני, לא?
יכול להיות.
נשמע לי הגיוני.
גם קליי תמפסון יש לו, הוא לא עם אנדר ארמור, הוא עם סיני.
אחד מותגים הסיני.
אבל נייקי ממש שולטת בשוק באופן בלעדי, כלומר היא מלבישה את רוב השחקנים.
אחת הסיבות שאדידס ויתרה, כי היא ירדה למקום שלישי, אנדר ארמור עם כל העידוד והתמיכה מסטף, עברו אותם בכל מה שקשור לכדורסל, בחיבור לכדורסל.
כן, באופן כללי, חנויות של אנדר ארמור נראות יותר ויותר בארצות הברית, למרות שהמניה קצת חטפה מכות לאחרונה, אבל...
אבל
דווקא... יש להם כוכבים גדולים גם בעולם הפוטבול.
אני לא ממליץ, כן, אני לא ממליץ לאף אחד לעשות משהו בבורסה, כן, אבל דווקא עכשיו, לא ברור, אבל דווקא עכשיו, כאילו, אנדר ארמור, אם אתם רוצים לקנות מניית ספורט, אז עכשיו זה הזמן, כי הם הולכים לעלות, כלומר, זו חברה כזאת.
ושוב, אני... אנחנו לא ממליצים, having said that, הבורס הולכת להתפוטט, אז אל תעשו את זה, אני ממליץ לכם לא, אבל אתה יודע.
יוצאים מהפודקאסט, אנדר ארמור, פשיטת רגל.
פולס, הוחלף.
אז, אוקיי, אז מה עוד נייקי, מה עוד אנחנו מתוכננים לראות מבחינת נייקי בעונה הבאה, שזה בעצם השנה של נייקי.
תהיה השנה שלהם, תחשבו על זה, צריך להחליף. צריך למכור לקהל קיטים כפול 30, כפול חולצות, מכנסיים, חולצות אישר, להחליף את כל הציוד. כלומר, לגרום לאוהד כדורסל ממוצע שיש לו חולצה של הקבוצה שלו.
זה לא קל. מה שנקרא, להחליף קיטים, אנחנו רואים את זה הרבה, ריבוק לקחו חסות על ה-UFC, וזה היה צעד נורא נורא קשה, כי זה שינה בעצם את המראה. אנשים אוהבים את זה. זה חלק גדול מהאופנה. אנשים, זה נורא שונה מאשר כל העולם, האמת. שבגדי ספורט הם אופנה, אנשים לובשים בגדי ספורט בתור אופנה.
בארצות הברית גם הקהל מאוד מקפיד להגיע עם צבעי הקבוצה, בארץ אנחנו לא כל כך רואים
לא סתם צבעי הקבוצה, עם בגדים רשמיים.
בגדים רשמיים, כן, זה מה שרציתי לתקן את עצמי. בארץ, אני חושבת שחוץ במשחקים של מכבי חיפה לדעתי, שאתה רואה באמת כולם מגיעים עם חולצות מקוריות של המועדון, אפילו ביד אליהו ביום חמישי רוב האנשים עם טישר צהובה פשוטה שהם קנו בחנות מחוץ לאצטדיון.
כן, בפועל באר שבע אני יכול להגיד לך שחלק גדול מהקהל מגיע עם חולצות של הארגון אוהדים.
שזה גם יפה.
כן, אבל עכשיו נעשה, לא משנה, אני לא אכחיש את זה, אבל עכשיו נעשה צעד, הביאו, לא משנה, אני לא יכול להגיד את זה, בואו נמשיך הלאה.
הביאו מישהו?
לא, 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 כן, בואו נמשיך. אני סורם, לא,
לא, לא, אנחנו לא מכירים את התרבות הזאת שאתה לא הולך למגרש בלי חולצה רשמית, והחולצות הרשמיות האלה אנחנו יודעים כמה הן עולות, ואני חושבת שיהיה רולאוט מאוד מאוד מרשים, כמובן, אני לא יודעת עדיין, עוד לא
אני רוצה להגיד,
עוד לא סיפרו לי, אבל
אדר מרום פה, אחד הכותבים של אנחנו במפה וארץ נדרת והכל,
הוא לא פה.
לא, הוא לא פה. שלחתי לו את ההודעה בוואטסאפ על הסרטון של לברון, אנחנו מאוד מעריכים את הדברים, אני ואדר,
הוא אומר, על הסרטון של דורנט.
לא, סרטון של לברון, שהוא מגלח את הראש וצועק שם, ונראה כאילו very pumped, וזה אחרי שהוא אומר, מעניין מה ליאור אליהו עושה היום אחרי סוף העונה, בטח גם בחדר כושר צועק לעצמו ומנסה להשתפר, אז לא, לא נראה לי.
הם כולם אגב עשו את הרושם שהם הלכו לחדר כושר יום אחרי העונה.
כולם, זה
כולם, מדהים. כולם דאגו לשחרר וידאויים של הנה אני עושה פלנקים בוקר אחרי הגמר.
פלנקים. פלנקים, מי עושה פלנקים? מה זה פלנקים? את עושה פלנקים, הם לא עושים פלנקים.
הם עושים, הם עושים, דריימונד, בסרטון של
דריימונד. כן, הם כולם עושים את הקטע הזה של
אפרופו, לברון, אני לא
ברפים,
אפרופו, ברפים.
ברפים,
כן. אני לא רואה את מייקל ג'ורדן עושה סרטון כזה אחרי הגמר. כלומר, אני חושב אחרי הגמר שהוא מוכסים.
מאמבה מנטליטי.
בדיוק. דיברנו על זה במהלך השבוע, מעיין, שלברון לא שונא להפסיד.
הוא לא שונא להפסיד. הוא ישב שם ואמר אחרי הגמר, אין לי חרטות, אני מרגיש שעשיתי הכל,
כן.
אני הולך הביתה בסדר, ואני חושבת ששמעתי את קובי בריינט שובר כוסות.
אני חושב שג'ורדן היה כאילו שובר איזה משהו על העיתונאי, כן.
הוא היה שובר
את
סטיב קר. הוא שובר את
סטיב קר.
כן, הוא היה רץ ודוחף את סטיב קר, שם כי הוא הלבן היחידי בסביבה.
היה תופס את הגב שלו וקרק.
לא, לא, אין שום סיכוי בעולם שג'ורדן או קובי בריינט יושבים אחרי סדרת גמר שהם הפסידו, בטח באמת במספרים היסטוריים כאלה, ושואלים אותם, אתה בסדר עם זה שהפסדת? במשפט כמו אני בסדר, הכל כן. בסדר, ואתה שומע שהוא מתכוון לזה, והכל בסדר, בכוונה מלאה, ואני עשיתי הכל, ואני פה, ואני שם.
זה תקופה אחרת.
זה לא תקופה אחרת, כי ראסל...
לא, לא מגדלים, נכון.
לא, ראסל ווסטברוק לא היה אומר את זה.
לא.
לא.
אוקיי, אבל ראסל ווסטברוק שנצח קודם.
או לא. ראסל ווסטברוק שיגלח את השפה המקטה משני הצדדים של הפה שלו קודם, כי זה לא מדובר מספיק, זה יקרה הזמן שזה יקרה, אחרי זה שינצח.
לא, אבל עדיין מגדלים שחקנים כאלה, אני גם חושבת שאם קוואי...
קוואי לא מדבר בכלל, לא מדבר בכלל,
אבל אני חושבת שאם היית מצליח להוציא ממנו משפט קוהרנטי, הוא גם היה אומר לך שאפילו שהוא נפצע בסדרה, הוא לוקח על עצמו את האחריות שלא ניצחנו,
אנחנו נשמע הרבה נראה לי על ההחלטה, זה מאוד דומה למה שקרה עם טים דנקן, אתה זוכר? שטים דנקן נפצע שנת 2000 ופופ מחליט לא להחזיר אותו לסדרה, כי הוא אמר, זה שחקן שיהיה שווה למועדון הזה הרבה אליפויות בעתיד, אנחנו לא נסכן אותו, ואף אחד לא דיבר יותר מדי על זה שקוואי לא חזר.
לא, דיברו על זה, אבל הוא לא יותר מדי.
גם הסדרה נגמרה מהר ברגע שהוא יצא.
לא, הם אפילו לא התעקשו לנצח משחק בבית.
הוא רצה לשחק, ופופ כנראה אמר לו, תקשיב, אנחנו בונים עליך לא לעונה, אנחנו בונים עליך לעשר שנים, אנחנו לא רוצים נזק
לקרסול.
לקרסול, שזה זה, ואתה יודע, במובן הזה פופ
מעניין מה יעשו איתו עכשיו. יש הרבה שחקנים שמסיימים את העונה הזו עם כל מיני פציעות שמעניין מה יקרה איתן. ההיפ של איזיה, הקרסוליים של קוואי.
היום עם הטכנולוגיה הרפואית שקיימת.
לא, יש עניין פציעות, אתה רואה ברנדן רוי, אתה רואה הרבה שחקנים שגמרו לפני הזמן.
אני חושב שהיום עם הפציעות שיש ועם היכולת מניעת פציעות, גם סטף קרי היה לו בעיות בקרסול, לקחו אותו לסקירה מיוחדת. יש גם היום סטארט-אפים שעושים את זה, סקירה מיוחדת שמראה מה הוא לא עושה נכון בהליכה שלו, בפוסטר שלו, בעמידה שלו, בקפיצה שלו, ופשוט משפרים את זה.
ב-NBA גם בניגוד לענפים אחרים יש פגרה באמת מספיק כן. ארוכה כדי לעשות טיפולים, כדי לשפר לאנשים כן. את כל מה שצריך לשפר, כדי לעשות ניתוחים קטנים ולהחלים מהם בזמן.
זה לא שהם הגיעו לאליפות אירופה עכשיו.
בדיוק, לא, כן. ב-NBA יש להם באמת מספיק זמן גם לעשות את כל הניתוחים הקטנים שהם דוחים כל העונה, גם להחלים מהם וגם שיקום. להגיע בריאים
כן.
לתחילת מחנה אימונים
להגיע לפלורידה, למרפאה,
שיקום בסנטוריני. ללכת כן. לסנטוריני לאכול כל היום תמנונים.
בטוח, כן.
אני חושב שאפרופו לברון וזה, יש סרטון שעשו 23 דקות של הגנה רעה של לברון בגמר. ואתם יודעים, הוא שחקן הגנה מצוין, הוא בכלל...
הוא שחקן הגנה מדהים, כן. אם זה מה שהוא רוצה.
אבל יש פשוט רגעים כאלה שלא ראינו את זה אצל ג'ורדן אף פעם, שהוא קצת מוריד מהאינטנסיביות שלו, ואז כאילו עושים סל עליו.
הם גם דיברו כל הזמן על זה שהוא לא מספיק חדר בשלושת המשחקים הראשונים. הוא לא מספיק. אנחנו מכירים את מוד הווידאו גיים של לברון, שהוא פשוט אומר, הוא נזכר שהוא פיזית יותר גדול כן. מכל בן אדם אחר.
שהוא בולי.
לא רק בולי, הוא פשוט פיזית.
כן, בולי,
מסעית ששואטת אליך ואתה אין לך מה לעשות, אתה יכול ללכת לעמוד בדרך שם אבל זה ייגמר בעבירה.
הוא התחיל לעשות לחזור לג'אמפים קצת שהוא התעייף, ההגנה התחילה, הוא באמת כמו שאת אומרת, הוא נראה כאילו הוא ניסה קצת להוריד את הרגל מהגז בהגנה, ולהגיע למספרים בהתקפה שיאפשרו לו להגיד, עשיתי את הכל. אם קצת לחפור מעבר לדברים מיידים.
הוא באמת, לא יודעת, אולי בגלל שהוא באמת יכול לנצח מרק רצון, מזה שהוא מפעיל את זה וסוגר את זה, הוא לא מספיק שונא להפסיד. וזה מורגש בקבוצות שלו, וזה גם מורגש בקצב צפירת האליפויות שלו. כלומר, אם גולדן סטייט לוקחים אליפות בשנה הבאה,
חמישה גמרים,
חמישה גמרים, אבל שלוש אליפויות, ושנה הבאה, למשל,
אם גולד, אני אומר, חמישה גמרים של זה, זה לא,
הוא שמונה גמרים, הבן אדם מכונה,
מכונה הכי טוב בכדורסל בפער, אבל אם שנה הבאה גולדן סטייט לוקחים אליפות, לשון ליבינגסטון, שבילה חצי קריירה בחדרי ניתוח, יש את אותו מספר אליפויות כמו לברון ג'יימס הגדול.
אגב, אם פול ג'ורג' ושון ליבינגסטון הצליחו להתאושש ממה שקרה להם,
לא, שבר בטיביה וכאלה הרבה פחות חמור ממפרקים.
עזוב, זה עדיין, זה כמו תאונת רכבת.
תן לי לספר לך משהו. תמיד שאנחנו רואים MMA, ואני והחבר שלי רואים את רוב האירועים של UFC ביחד והכל,
אגב, הולך להיות,
אנחנו נדבר על זה, דיברנו על זה. נכון, כבר דיברנו על זה, שכחתי,
אנחנו בעתיד.
אנחנו בעתיד. מה שרציתי להגיד זה שתמיד שאנחנו רואים אירועים של UFC, אנחנו אומרים, מעניין, כי אם זה היה הענף הכי תחרותי, מחיר בכסף, אם הספורטאים הכי טובים היו מגיעים אליו, מישהו כמו לברון ג'יימס, שהוא כזה פיזיקלי פריק, היה מגיע לזירה שבה, זה עד 125 קילו, זה גם נכנס בגודל, ואז אתה אומר, לא, כי לברון אין את הדבר הזה, לברון לא נראה כמו מישהו, שיסתדר עם לחטוף מכות.
זזה הולך, לא, הוא היה יכול להיות אדיר
לא,
בזה.
לא, עזוב אותך, הוא לא נראה, זה, אתה יודע, צריך להיות אטלט כמו לברון, אבל הוא לא נראה שיש לו את הטרפת הזאת, שזה לא בכך דבר חיובי, כי אתה רואה הרבה שחקנים שיש להם את זה כמו וייסבורק, שזה לא בהכרח עוזר לו בקריירה, זה מרחיק ממנו שחקנים והכל.
גרין יש לו את זה? מעניין אותי, כאילו
גרין נראה לי שכן, גרין נראה לי שהיה יכול להיות כמו ג'ון ג'ונס כזה,
אפילו סטף קרי לדעתי יש בו כאילו את המינס, את הרשעות הקטנה.
מה, הוא חר הילד, צריך להגיד את זה, הוא חר הילד.
אנשים שונאים אותו יותר על הדרך שבאו הוא לועס את המגן שיניים בזמן משחק.
הם כולם חיבקו את דורנט ואף אחד לא התקרב אליו.
לא, 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 חיבקו את קרי, גם
דורנט ניגש אליו ראשון.
לא, לא,
גם לא, מהיריבים.
לא, לא, לברון הגיע וחיבק את קרי, יש
צילום. אבל אני אומרת, אפילו אנשים רואים את היותר מינס הזאת, הם כזה, מה יש לו? למה הוא לועס ככה את המגן שיניים וזה מעצבן אנשים? ואצל לברון אין איזה תכונה אחת שאתה יכול להגיד, לא, הוא עושה את זה ככה, אז מעצבן אותי.
גם ללברון יש את היהירות הזאת שאנשים לא אוהבים את זה. לא, אנשים לא אוהבים את לברון.
לא, לא אוהבים אותו על ההחלטה, אבל
לא אוהבים אותו על היהירות.
הוא קצת למלם.
למלם? לא הייתי קורא לזה למלם.
הוא קצת למלם.
לא הייתי קורא לזה למלם.
ביחס לעולם של היום, שלכל אחד יש אופי מובחן מאוד.
אני חושב שלקרוא ללברון למלם זה טעות.
אוף קורט, אוף קורט, אוף קורט. רגע, ברור שאני מדבר על אוף קורט.
אוף קורט, אנחנו,
אוף קורט, אוף קורט.
בואו ניישר את זה.
הוא ביזנסמן.
הכי טוב בכדורסל בפער, בחינת אישיות מחוץ למגרש, אם הייתי צריכה לכתוב מחר סרט, אין לי הרבה מה לעשות.
אפילו קוואי.
הוא סופר מקצוע.
למה הוא שותק?
למה הוא שותק? בדיוק. מה הוא מסתיר שם?
מה הוא יודע? למה הוא שומר אותה במרתף? למה הוא לא נותן ללכת? מה הקטע שלו?
אגב, למה שונאים את סטפן קרי? אני בדיוק קורא ספר עליו.
באמת? כבר כתבו ספר על
קרי? מה זה כבר? בן אדם?
בעידן שבו יש אוטוביוגרפיות על ילדים בגיל 21.
טיו וולקוט הוציא, אחרי שהוא חתם בארסנל בגיל 16, הוציא ספר.
בארצות הברית זה חוק ידוע שכאילו שלושה חודשים מרגע מסוים, אז יש לך ספר על מה שקרה באותו.
קודם כל בגלל שיש ביט רייטרס, מי שכתב את הספר עליו זה מרקוס תומפסון, שהוא ביט רייטר של אמריקו ניוז, אז הוא כתב כאילו קטע על למה שונאים את סטף קרי.
יש תבניות אתה חושב? שפשוט שמים כאילו סטף וואז, וכך וכך וכך, והכל כבר אפשר כתוב, כי אתה יודע, צריך להוציא את זה מהר, ואם זה לא היה הוא, זה אולי היה על קיירי, אז צריך לעשות מהר את הספר.
קודם כל כן, הם סופר מקצוענים בקטע הזה, הם כותבים מאוד מהר וכותבים מאוד טוב. אז הוא כותב שאחד מהסיבות ששונאים את קרי זה בגלל שהוא ממעמד ביניים, כלומר הוא לא
יותר מביניים
אפילו מעמד גבוה. אבא שלו כוכב NBA.
נכון.
מה זה מעמד ביניים?
לא,
מעמד ביניים מספיק אוף.
מעמד ביניים גבוה. אגב, ההורים שלו חיו בצניעות יחסית בגלל שהם
דתיים יותר.
הם דתיים, קריסטיאן כאלה, הם לא זה. אז זה אחד מהסיבות. סיבה נוספת זה בגלל שהוא נראה לבן. שיש שם ממש קטע.
הוא בעיר,
וזה קטע וזה המון סטריאוטיפים, ואפילו דורנט אמר ב-2014, הוא אמר כשהוא הגיע פעם לשרלוט וראה ילד זורק לסל, אז הוא היה בטוח, who's this yellow kid? זה כאילו, זה צהוב, וזה קטע שהוא מזכיר בספר. וכל הקטע כאילו של ההולסום, שהוא פשוט נראה כמו איש משפחה ששר פרוזן וכאלה, ואין לו טבלינג,
הוא לא הולך איתם לסטריפ קלאבס, אין לו כסף בצד להשתיק נשים שהוא אנס, אתה יודע.
בשנייה שהמשחק נגמר ביום, איזה יום זה היה כבר, בגלל הלילות, שלישי בבוקר?
בין שני שלישי, כן.
שלישי בבוקר. אז הוא ישב באולפן של ESPN עם סיגר, כאילו...
כן, ראיתי את זה.
באורך עמותת ידיים שלי, לדעתי.
כן, ממתי מותר להשן ככה?
ועל המגרש, כאילו, שלף אותו על המגרש, בלי לחכות.
גם ג'ורדן עשה את זה.
אבל ג'ורדן זה ג'ורדן, אצל ג'ורדן אתה מאמין שזה קורה.
גם מאיר סטאודמייר עשה את זה עכשיו.
וגם עשה החגיגה המשפחתית של משפחת קרי, הייתה מקעקע שבא הביתה, ונתן לכולם קעקועים חדשים, בסלון של משפחת קרי. היחידות שלו קיבלו זה ריין וריילי, אבל אשתו ואבא שלו ואימא שלו ואחים.
מה אתה קעקוע לכולם?
לא, אבל אחד מהם, סף, אחיו הקטן, עשה קרי בעברית.
הכוכב של דאלס, אל תדברי עליו, אחיו הקטן.
אחיו הקטן.
הכוכב של דאלס.
האס קרי השני.
השחקן שאמור להחליף את נוביצקי.
כן, עוד אחת מהסיבות, עוד אחת מהסיבות ששונאים את קרי, זה שהוא שחקן לשעבר, הוא בן של שחקן לשעבר, וכאילו אומרים, he got it easy, והוא צריך להוכיח את עצמו יותר.
חצי מה לגעים בנים של שחקנים לשעבר כבר?
לא הכוכבים הגדולים גדולים כמו קרי.
אפילו אבא של קובי היה שחקן.
כן, אבל זה שחקן, אתה יודע, לא זה לא אותו דבר.
דל כבר לדעתי מתקופה תקשורתית אחרת, כבר הכירו את השמות של השחקנים.
אגב, גם קובי ממשפחה מאוד עשירה, גדל, יודע איטלקית, יודע ספרדית, אתה יודע, זה לא...
קובי יש לו חוש לשפות מדהים.
קובי נראה כמי שהיית רוצה לחבר שלו, הרבה יותר, חוץ מהקטע של הרייפיס. חוץ מהקטע הזה שאני אומר, אני לא הייתי יכול לחיות עם זה בשלום.
קובי באחד הסרטים שעשו עליו, שמו עליו במשך עונה שלמה בהמון משחקים מיקרופונים, ורואים איך הוא מדבר עם כל שחקן ברוסטר בשפה שלו, כולל ניקולה ווצ'ביץ' ששיחק שם, לא, שכחתי מי זה היה, הבעל של שרפובה.
הבעל של, יש לה בעל?
לא בעל, הם כמעט התחתנו, שכחתי, נו, הסלובני.
נכון.
אפילו איתו רואים שהוא מפטפט בסלובנית.
God damn.
עם גסול בספרדית, ועם זה ובזה.
אני חייתי שאומרים, טוב, זה נורא דומה לאיטלקית, זה לא כזה מרשים.
ואנחנו יודעים
ש... סשה.
רואים אותו, מדבר עם כל שחקן על הספסל שמתיישב וניגש אליו, בשפת המקום.
זה ממש מגניב.
זה מדהים.
זה ממש מגניב.
כנראה...
אוקיי, כתבתי מריה שרפובה ב-NBA, ואני רואה תמונה שלה נשענת על לברון ג'יימס.
אוקיי. זה מה שהפך את אינגלוריס בסטרס לכזה טוב, שהוא עובר שם בין השפות, כל כדמו, איזה כיף, איזה יופי.
אריבדרג'י.
כן, ברד פיט, אין ספק שעליו התכוונתי.
כן.
אבל לא, באמת, אצל קובי זה קטע מדהים.
אוקיי, אנחנו בחמש דקות האחרונות של הפודקאסט. מה מצפה לנו ב-NBA בעונה הבאה, כי אנחנו עכשיו הולכים לפגרה, והפגרה הזאת הולכת להיות סופר מעניינת מבחינת השוק העברות שחקנים.
דראפט שבוע הבא.
דראפט שבוע הבא, נכון. וואו, הכל קורה. זה, כן. מה מצפה לנו? מה אנחנו הולכים לראות? אנחנו הולכים לראות את לייקרס יותר טובה?
לא.
הלוואי, אבל לא.
לא, עם לונזו בול והחברה.
אני מקווה שהם לא יביאו את לונזו בול.
למה לא?
כי חסרות להם
הצוות. אפרופו, זה ראית את הפוסט?
עוד לא ראיתי את הפרסומת.
הפרסומת עם פוטלוקר? כאילו הם דיברו על פוטלוקר, יש את הדראפט.
מה, מי? אני לא יודע כלום, תפרו לי.
לא, היה פוטלוקר.
פוטלוקר עשו פרסומת לקראת הפאדרס דיי, והביאו את הפרוספקטים לדבר קצת על האהבות שלהם, ומפה תמשיך, כי אני לא יודעת מה זה.
אז לונזו בול, כאילו, כל אחד אמר, כן, הלכתי עם אבא שלי ככה, ואבא שלי הקריב עבורי, ושלח אותי לאימונים וכאלה, ואז כאילו לונזו בול מספר את כל מה שאבא שלו עושה, ואז הוא התחיל להתווכח with the greatest ever, וכאלה.
וואו, אדיר.
אני ממש מקווה שהוא לא יגמור בלייקרס.
אני חושב שהם הגיעו, הגיעה משלחת שלהם לבאר שבע, ללמוד איך להתמודד עם יעקב, והתגובה הייתה לא.
אלונה, listen.
אנחנו תמיד אומרים רק בישראל, ועכשיו אנחנו מגלים שכאילו לא רק בישראל. גם באמריקה יש כמה הורים פושרים.
אבל עבר בול הוא באמת דמות זה. אני חושב שבלונזו בול, אחת מהסיבות שיש כזה הייפ סביבו, זה בגלל אבא שלו, אני חושב שיש
שם מאוד
חכם. כן, גם אחים שלו. אגב, זה בגלל אבא שלו, אני חושב שלייקרס will embrace it, הם מבינים את הקטע של השואו-ביז, והם יביאו אותו.
הם מבינים, אבל לא, די, היו מספיק צרות בקבוצה הזאת.
אולי הם יבנו קבוצה של רק כל החבר'ה שגדלו באזור לוס אנג'לס, כזה יביאו את פול
ג'ורג', דיברו על זה אגב לפני כמה שנים, אמרו שיעשו, יקימו מחדש את הקבוצה של UCLA, יביאו את ראסי ויביאו את קווין לאב, וכאילו, יאללה.
וואו, איזה קבוצה שלא הייתי רוצה לעוד אותה.
ראסל, קווין לאב, פול ג'ורג' שהוא
בול.
בול.
פול ג'ורג' לא שיחק ב-UCLA, הוא גדל בלוס אנג'לס, נכון? באיסט לוס אנג'לס.
הוא גדל, כן, הוא גדל בשכונות הקשות של זה. אני חושב שגם דמר דה רוזן היה בלוס אנג'לס, לא?
רגע, איסט זה החלק הטוב, אני טועה.
אה?
איסט זה החלק הטוב, איסט זה, נכון?
לא, לא יודע.
לא משנה, אוקיי.
לא,
מי אמרת? גם דמר דה רוזן?
הוא גדל בקומפטון, דמר דה רוזן, ולפי דעתי פול ג'ורג' גדל באינגלווד.
טוב, אפשר לעשות אחלה קבוצה, אבל זה לא כזה מפציע, זה עיר שמה יש לה, זה 10% מאוכלוסיית ארצות הברית שם, זה לא כזה...
פלמייד, קליפורניה, זה לא בדיוק לוס, כן, זה לוס אנג'לס.
כן, כן, זה מהפרברים האלה, שהכל נראה כזה נחמד, ואז אתה מגלה שהם כולם חברי כנופיה. סתם, זה נורא גזעני, אני אשו מצטער על הקטע הזה.
אתה לא ישנת.
לא, כן.
אוקיי, שנייה, אז לייקרס לא יהיו טובים. בוסטון.
יהיו טובים.
אוקיי, אבל מה, היו טובים בקטע של לנצח במזרח את קליבלנד, או להגיע איתם למשחק
שביעי? זה כבר השנה.
זה לא תלוי בהם.
לא,
לנצח בפלי אוף, אני לא מדבר...
פעם אחת הם ניצחו.
בפלי אוף.
בפלי אוף, לא. עדיין לא.
גורדון אייוורד לא משנה עניינים?
לא יודעת, המזרח נראה לי תמיד כמו בזבוז מען עד הרגע שלברון מחליט לשחק כדורסל, ואז כאילו...
הוא ברגע ראשון מחליט.
מיאמי.
לא, בפלי אוף כן, אבל אני אומרת, כאילו...
מיאמי היט.
קבוצה נחמדה. הפתיעו השנה.
ניו יורק ניקס.
לא, רגע. לא, רגע. מיאמי יכולים להביא שחקנים.
כן, כן.
מיאמי יכולים, ויש להם את פטר איילי.
הם הפתיעו כבר השנה, כלומר, הם תלו על הציפיות מהם.
כמעט הגיעו לפלי אוף, אחלה עונה, כל הכבוד לכם. כן.
אתה יודע, מה היה להם כאילו השנה?
לא, מיאמי זה קבוצה שאיבדה את הכל, ואז שיקגו בולס, איכשהו התאוששות, משהו, רונדו.
מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? אין שום כלום.
יעזוב מה שמו באטלר,
אתה יודע מה מעניין? אם רונדו יעזוב, רונדו ראינו שאם הוא מגיע לשחק כדורסל,
רונדו עזוב, זה לא,
אני לא מוותר עליו.
אני הוא אחד מהשחקנים שהכי אהבתי בכל הזמנים, באמת, אני ממש אהבתי אותו, זה שחקן שהביא לנו אליפות לבוסטון, אבל זה לא,
אם הקליפרס באמת הולכים לפרק את הקבוצה,
פול ג'ורג' לסן אנטוניו,
אז יש לך פתאום מלא נכסים.
אז למה הביאו ג'רי ווסט? בשביל להסתכל על יציאים ריקים?
לא, למה? לבנות מחדש.
אין לו הרבה שנים, אין לו הרבה שנים, הוא בן 80, אין לו, הוא חייב עכשיו משהו.
אם הקליפרס רוצים לעשות משהו, זה לפרק את הקבוצה הזאת, וזה היה נכון לפני שנה ולפני שנתיים, וכאילו עכשיו זה באמת כבר...
כן, הם הולכים לשלם איזה 400 מיליון דולר בשכר או משהו כזה.
חייבים לפרק את הקבוצה הזאת.
הם ככל הנראה.
חוזים של 215. קרייזינס.
סן אנטוניו. דיברנו עליהם.
דיברנו עליהם. הם פספסו את התהליך הצערה בשנה,
אגב, לפי דעתי גם קוואי הוא לא מלוס אנג'לס, קוואי הוא מקליפורניה איפשהו לפי דעתי.
קוואי גודל במקרר.
במעבדה, בבית של קרג פופוביץ'.
מילווקי הולכים להיות יותר טובים? כן, הוא מלוס אנג'לס, קוואי. אם כאילו רק השחקנים מלוס אנג'לס מקימים קבוצה, זה מדהים.
צריך לחזור כמו פעם, שתמיד אומרים שכולם מתגעגעים לזה שהיה קבוצות לכל שכונה, כאילו, בכדורגל הישראלי, אז בואו נעשה את זה ב-NBA.
אנחנו מתגעגעים, זה לא, זה פיקציה, זה אנשים שהם היו שחקנים ועכשיו הם סוכנים, והם רוצים להגיד את זה רק בשביל לא תאמה.
מה שקרה טוב שאתה אמרת את זה ולא
לא, אני אגיד את זה.
מילווקי הולכים להיות יותר טובים, אני מתאר לעצמי שכן.
קבוצות צעירות תמיד משתפרות.
טוני, טון מייקר, מקר, מקור, ואיך הולכים את השם שלו.
אני אשכח שיש דראפט.
הם הולכים לחוס עלינו עכשיו, אבל זה נכון שאני אמרתי.
יש דראפט ממש טוב.
ויש דראפט, וואו, דראפט שהולך בעצם, פיניקס יכולים להיות פתאום קבוצה הרבה יותר מגניבה, סקרמנטו קינגס לא,
ברור שלא.
למרות שיש להם שתי בחירות דראפט.
ניו אורלינס?
ניו אורלינס, עם בוגי וזה.
מה יקרה, קאזינס?
ודייביס.
קאזינס כנראה לא ימשיך שם, אני מניח.
למה?
אתה חושב שכן?
כן.
יש להם קיץ שלם, הם נסו לגרום לזה לעבוד.
מה זמן, הם יגיעו להתאבן, יגיד, טוב, תקשיב, זה לא עובד.
לא, אבל אתה יודע...
אנחנו נורא גדולים. אתה ראית את הגמר, הם כולם קטנים וזורקים שלשות. דסקל אמר ש-2-0-1, כולם בערך בגובה, אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים?
אוקיי.
אולי נביא טאונס, אולי נביא טאונס גם, אולי נעשה הפוך על הפוך לגמרי.
מנסוטה יכולה להיות ממש מגניבה.
בטח, כמו שהשנה הם היו מעולים.
אוקיי, השנה הייתה נפילה, הרבה בגלל שצריך להתרגל למאמן חדש.
יותר רואים כספי יישאר או לא.
לא, מה, תחשוב על זה, ויגנס, טאונס, זק לוין.
כן, כן, חשבתי על זה.
נו,
וזה לא עובד.
ריקי רוביו.
זהו, אחרונה אחת.
חשבתי על זה וזה לא עובד.
אני אתן להם עוד שנה.
אתה ממש מבאסים לי את ה... אתה מבאסים לי את הפודקאסט, הסלחתם לי את הפודקאסט. אני אומר שדז'אנטה מורי, באמת, אני לא צוחק עכשיו, דז'אנטה מורי הולך להיות אדיר בשנה הבאה, הוא כבר עכשיו מתאמן קוואי לנורד, הוא הולך להיות אדיר בסן אנטוניו. בין פילדלפיה הולכת להיות מגניבה הרבה יותר עם בן סימונס.
הם בחרו שחקן שאמרו בין הטובים בליגה, והוא עדיין לא שיחק, עדיין
לא שיחק.
ויש להם עוד שחקן שהיה עכשיו.
ג'ואל אמביד.
כן, ג'ואל אמביד, שפתח בתור אחד.
לפי דעתי הוא השחקן הכי טוב פר דקה בליגה, לא צוחק. כאילו, הוא היה מבחינת מינוס פלוס, הוא היה הכי טוב.
גם ללאב פעם היה ממוצעים של 20-20 במנסוטה.
אנחנו מסיימים עם קווין לאב,
כן, בתקופה אחרת,
ועם השיר של
אחיות מלול.
אחיות מלול היה פעם את האחים מלול, לא?
כן, תעשו מין מוגן, אחיות מלול R3, לא דורקס, אנחנו יודעים איזה עוד מותגים. ג'רמן סטרונג, ביי ביי. Damn.